טוב, אנחנו בדף ו' עמוד ב', וממשיכים בעצם עם הברייתא הזאת שמגדירה את הרשויות של שבת. דיברנו על רשות היחיד ורשות הרבים, עכשיו אנחנו עוברים בעצם לכרמלית, אבל בתוך הדיון על הכרמלית, שבעצם אנחנו נגיע אליו יותר בפעם הבאה, נדבר על הכרפף, עולה עדיין שאלה שנוגעת להגדרת רשויות היחיד והרבים בשבת ובתומעה. זאת הזדמנות די נדירה קצת לגעת ביחס בין שני הדברים האלה. אנחנו מוצאים בשס בהרבה הקשרים מושגים שמופיעים בהקשרים הלכתיים שונים. למשל, מי שלמדה איתנו סוכה, אז יש שם דופן, המושג דופן. אז המושג דופן מופיע גם בהקשרים של סוכה, וגם בהקשרים של מחיצות שבת, לגבי רשות היחיד. ובאמת יש הבדלים בהגדרות, ולפעמים דופן מסוימת מועילה לגבי סוכה, אבל לא מועילה לגבי שבת, או להפך, הגמרא בסוכה בדף זין מדברת על העיקרון הזה של המיגו, כן, שאם אנחנו נמצאים בשבת בחג הסוכות, או בחול המועד, זאת אומרת, בשבת של סוכות, אז שם יכול להיות שדופן שלא קשרה לגבי סוכה, תהיה קשרה בגלל שהיא מהווה דופן לגבי שבת. מי גודע ודופן לשבת, ודופן לסוכה, או להפך. וזה בעצם ביטוי למתח הזה שישנו בהגדרת המושגים בין ההקשרים השונים. עכשיו, אני אגיד עוד משפט על זה, כי זה ממש נוגע לנושא שלנו. העיקרון הזה שרואים שם בגמרא, שדבר שהוא דופן לעניין אחד, זה סיבה שהוא יהווה דופן לעניין אחר, זה נקודה שטעונה הסבר. נגיד שאנחנו נמצאים בשבת של חול המועד סוכות. אז בערב שבת הסוכה לא הייתה כשרה, כי הדופן לא כשרה לגבי סוכה. נכנסת השבת, פתאום הדופן הזאת הופכת להיות דופן שכשרה גם לסוכה, כי יש לה עכשיו משמעות בהלכות שבת. יום ראשון מחזור חזרה, הסוכה עוד פעם נפסלת. או להפך, לגבי שבת, לא משנה. אז מה זה בעצם אומר? זה אומר, מצד אחד, יש פה איזה מתח, שההשוואה הזאת בין שני ההקשרים לוקחת אותנו לשני מקומות. מצד אחד, ברור ששני ההקשרים הם שונים. כי עובדה שהגדרת דופן לסוכה והגדרת דופן לשבת, זאת לא אותה הגדרה. מצד שני, אנחנו לא מוכנים לחיות עם מתח כזה סימולטני. זאת אומרת שבאותו רגע עצמו, הדופן הזאת תהיה דופן לגבי זה, אבל לא תהיה דופן לגבי זה. זאת אומרת, יש איזשהו קשר בין דופן לסוכה לבין דופן לשבת, למרות שהם לא זהים, למרות שיש הבדל. כי אם זה באמת היה סתם שני מושגים שונים, עזבו את המילה מחיצה. בוא נקרא למחיצה בשבת ולדופן בסוכה. בסדר? נשתמש במילה אחרת. למה צריך להפריע לי שבשבת של סוכות הדבר הזה יהיה מחיצה אבל לא יהיה דופן, או להפך, שני מושגים שונים, מה אכפת לי שהדבר הזה משמש כמחיצה ולא משמש כדופן. אם זה מפריע לי, כל הדיון הזה של המיגו בעצם מתבסס על זה שמשהו פה מפריע לי, יש פה איזשהו משהו שנראה סתירה. למה זה נראה סתירה? כי אנחנו כן רואים קשר בין המושג דופן לסוכה לבין מחיצה בשבת. זה לא סתם שמשתמשים בעצם באותם מילים ולא בשתי מילים שונות, כנראה זה מבטא שיש משהו משותף, אבל זה לא מספיק משותף כדי לזהות לגמרי את הדינים של סוכה ושבת. וכשאנחנו נמצאים בסוכות רגיל, לא בשבת, אנחנו לא נגיד שהדיני מחיצות של דיני דפנות של סוכה יהיו בדיוק כמו דיני מחיצות של שבת. אין זהות בין הדינים. אבל כשזה
זה כנראה בגלל השימוש.
לא הבנתי.
אני אומרת שזה כנראה שלדופן יש כמה סוגים של שימושים, ויכול להיות שהם עונים על הקריטריונים של סוכה, ולא עונים על הקריטריונים של שבת.
לא, אני לא
טועה. אבל יש איזשהו שימוש שהוא משותף לשניהם, ויש שימוש של עניין סוכה, בוא נגיד שדופן המטרה שלה זה להגן. אז יכול להיות שבסוכות היא מגינה, אבל אם דופן גם המטרה שלה להפריד בין רשות רבים לרשות היחיד, אז לשבת היא לא מספקת.
כל זה זה הסברים אפשריים להבדלים שיש בין סוכה לבין שבת. אני לא מתעניין כרגע בהסברים. אפשר להציע הרבה הסברים. אני מתעניין בלוגיקה.
כשאתה אומר שבהלכה מתייחסים למשהו משותף, אז כנראה שהוא נובע מאיזושהי...
הכל נכון, אבל זה הסברים, אני לא עושה כרגע בהסברים, אני עושה כרגע בלוגיקה. שימו לב, הלוגיקה, אני יכול להציע הסברים, אבל זה לא הנושא שלי, זה לא הסוגיה. אני אנסה להראות לכם את סוג הלוגיקה. הלוגיקה פה בעצם אומרת שיש פה מושג, שיש לו מופעים שונים בהקשרים הלכתיים שונים, אבל לא בכדי משתמשים באותו מונח לשוני, כדי לתאר את המושגים האלה. זאת אומרת, בשני המקרים אנחנו משתמשים במילה דופן או במילה מחיצה, זה אומר שאי אפשר להתעלם מזה שיש פה בכל זאת משהו משותף. ולא רק שיש...
הגמרא במסכת סוכה מביאה כל מיני ראיות, ממה זה דופן במסכת שבת או בעירובין.
אוקיי, זה, אני רק אומר שהמיגו הוא הביטוי הכי מובהק לזה, אפשר להביא לזה עוד ראיות, את צודקת. אבל אני אומר, מה שבסופו של דבר יוצא פה, זה שיש פה, היה מקום להגיד שאנחנו, מה זה דופן לסוכה, וזה נוגע לשאלות פילוסופיות מעניינות. מה זה משנה דופן לסוכה, דופן לשבת, זה סתם מילים, בוא נקרא לזה מילים אחרות, אז לא נתבלבל, זאת אומרת, זה בסך הכל שני מושגים שונים, מה יש לדבר? למה משתמשים באותה מילה? טכנית, סתם אין לנו כוח להמציא עוד מילה, יש איזשהו דמיון חיצוני, אז משתמשים באותה מילה, וזה לא מעניין. פה אנחנו רואים זה לא ככה. השימוש באותה מילה אומר שיש בכל זאת משהו מהותי שמשותף להם. כנראה שגם פה וגם פה זה צריך להיות דופן באיזשהו מובן, למרות שהדינים או הפרטים בהקשרים השונים יכולים להיות שונים. ולכן בשבת של סוכה, אנחנו לא מוכנים לחיות במצב שזה יהיה דופן לעניין זה, אבל לא יהיה דופן לעניין זה. צריך להיות סטטוס אחד, מצד אחד. מצד שני, עובדה שבסוכות רגיל, שלא בשבת, או בשבת שהיא לא בסוכות, באמת ההגדרות לדופן יכולות להיות שונות. אז יש פה משהו, כמו שחני בעצם אמרה קודם, עוד פעם, בלי להיכנס בכלל להסבר הספציפי, אבל הלוגיקה אומרת שאולי אפשר לקרוא לזה, שיש פה איזשהו סוג משותף, שיש תחתיו שני מינים, אבל שני המינים שייכים לאותו סוג. אי אפשר להגיד שהדופן לסוכה במחיצה לשבת, ויונה זה פשוט שלושה מושגים שונים. יונה זה משהו אחר לגמרי, אבל דופן לסוכה ומחיצה לשבת, זה שני מינים שונים ששייכים לאותו סוג. יש להם בכל זאת איזושהי מסגרת משותפת ששניהם כלולים בה, למרות ההבדלים ביניהם. ולכן אנחנו בעצם נמצאים במצב שצריך להחליט מתי אנחנו מוכנים לקבל הבדלים ומתי לא. למה אני אומר את זה? כי בהקשר שלנו, אנחנו מדברים על רשות הרבים ורשות היחיד לסוכה ולשבת. וגם כאן אפשר היה לבוא ולהגיד, אז לא, זה לא רלוונטי, הרי יש לנו פה בסך הכל מושגים שונים. אנחנו משתמשים באותם מילים, כי בשני המקרים צריך יחיד מול רבים, אבל זה בעצם שני מושגים לגמרי שונים. בשבת יש את ההגדרות שלה, בתומה יש את ההגדרות שלה, וזהו. אבל כל הזמן אנחנו נראה, גם בסוגיה, אנחנו ראיתם, אני מניח, וגם נראה בשיעור, שיש בכל זאת איזשהו מתח. זאת אומרת, כן צריך להיות, או לפחות אמור להיות קשר בין המושגים, וכשאין קשר זה טעון הסבר. למה? מה אכפת לי? כי קוראים לזה באותו שם. לא, כי אם קוראים לזה באותו שם, זה כנראה מבטא את העובדה שזה גם אותו מושג, או לפחות שני מושגים ששייכים לאותו סוג, גם אם הם שני מינים שונים בתוך הסוג הזה, אוקיי? אז פה זה בעצם הביטוי, ואנחנו נראה בהמשך שיכול להיות שבאמת יש גזרות דרבנן שבאות כדי לחפות על הפערים האלה. בגלל הפערים האלה באים רבנן ומגדירים איזושהי רשות היחיד בשבת, אני כבר אקדים אולי את המאוחר, תגיד, למה רבנן מגדירים רשות מסוימת שהיא רשות היחיד, מבחינת דאורייתא, ככרמלית מדרבנן? כי הם רוצים להגיד לי, תראה, נגיד, בהקשר של טומאה, הדבר הזה יכול להיות שהוא יהיה רשות הרבים, לא רשות היחיד. בשבת זה רשות היחיד, ולאנשים בעצם אומרים לך, רגע, הדבר הזה הוא רשות היחיד או רשות הרבים? לעניין שבת זה רשות היחיד, העניין טומאה זה רשות הרבים. אז לך תדע אם אנשים לא יתחילו עכשיו להתערבב, ולהתייחס לדבר הזה גם כרשות הרבים, או אם אני מתיר, נגיד, לטלטל לתוך זה בשבת, כי זה רשות היחיד, והרי מבחינת ההסתכלות של אנשים זה רשות הרבים, הרבים מסתובבים שם. אז אנחנו בפעם הבאה כבר גם נתיר לטלטל מרשות היחיד לרשות הרבים ממש. כי אנשים לא יעשו את ההבחנה הזאת. מה עושים חכמים? הם אומרים, לא, מדרבנן אנחנו נראה את הרשות היחיד הזאת, כמו כרפף למשל, כרשות הרבים. כדי שאנשים לא יבואו להתבלבל. אז כאן זה עובד במישור הדרבנני. אבל זה מאוד דומה למיגו, שם בסוגיית סוכה, אלא שהמיגו עושה את זה במישור הדאורייתא. ופה רק רבנן מוטרדים מהבלבול הזה, שמצד אחד זה דומה, מצד שני זה שונה, אז הם מנסים לאחד את הדינים במישור דרבנן, כדי שלא נתבלבל. במישור דאורייתא זה באמת נשאר שונה. אבל המתח שמביא את חכמים לעשות את זה, דומה מאוד למתח שהיה במיגו הזה של הלכות סוכה. אוקיי?
ראיתי משהו דומה, נדמה לי בקובץ שיעורים, לעניין נידה, אם זה איסור או טומאה. אז אומר, איך אנחנו לומדים שטבילת אישה מתירה אותה לבעלה? הרי זה כתוב רק בהקשר של טהרות. זהו, לא משנה, הוא מביא שם איזה מהלך, אבל זה שני תחומים.
אני אגיע להערות כאלה, לא דווקא להערה הזאת, בהמשך, זאת באמת שאלה מעניינת, היחס בין איסור לבין טומאה בנידה, זה הנושא של התוספות שם בבבא קמא, שפניתי אתכם, אנחנו נגיע אליו עוד מעט. אוקיי, אז בברייתא עצמה, רגע, אני אשתף פה את הקובץ. בברייתא, הבאתי פה את הקטע מהברייתא שמדבר על הכרמלית, אבל ים ובקעה והסתוונית, כן, זה הסתאו, והכרמלית, אינה לא כרשות הרבים ולא כרשות היחיד, ואין נושאים ונותנים בתוכה. אם נשא ונתן בתוכה פטור, פטור כי זה לא דאורייתא. ואין מוציאים מתוכה לרשות הרבים ולא מרשות הרבים לתוכה, וזה כמובן רק דרבנן, כי מדאורייתא זה מקום פטור, הכרמליות האלה, אז לכן זה רק איסור דרבנן, לעשות את זה ממנה לרשות הרבים ולהפך. בקרפף למשל, זה יהיה, למרות שזה כרמלית מדרבנן, אבל ההוצאה משם לרשות הרבים, או מרשות הרבים לשם, תהיה איסור דאורייתא, נכון? כי במישור דאורייתא, כרפף הוא רשות היחיד. הכרמלית רגילה, מדאורייתא היא מקום פטור. אז לכן פה, זה רק איסור דרבנן, להכניס ולהוציא ממנה לרשות הרבים. ואם הוציא והכניס פטור, כן, אז זה רק דרבנן. כרפף זה אחר, אני מדגיש. כי כרפף זה כרמלית חריגה. זאת כרמלית כזאת שבמישור הדאורייתא לא הייתה מקום פטור, אלא הייתה רשות היחיד. חכמים שאומרים שמדרבנן זה כרמלית, כמובן לא באים להקל אלא להחמיר. זאת אומרת, במקום שבו אני אעבור איסור דאורייתא כי זה רשות היחיד, חכמים לא יבטלו את האיסור דאורייתא הזה כי מבחינתם זאת כרמלית. אלא הם מוסיפים איסורים מדרבנן, אבל לא מורידים את האיסורי דאורייתא שיש כאן, אוקיי? עכשיו הגמרא בדף וב, עמוד ב', אמר, אבל ים ובקעה וההסתוונית והכרמלית אינן לא כרשות היחיד ולא כרשות הרבים. זה ציטוט. שואלת הגמרא, ובקעה אינה לא כרשות היחיד ולא כרשות הרבים? כן, אחת הדוגמאות שמובאות פה זה בקעה. אז אתה אומר לי שבקעה זאת כרמלית, שהיא לא רשות היחיד ולא רשות הרבים, זאת אומרת, מה היא כן? מקום פטור, נכון? זאת אומרת, זה כרמלית מדרבנן, שמדאורייתא היא מקום פטור. ככה הגמרא מבינה מתוך הברייתא. אז שואל הבן אדם הזה, והתנן, שנינו במשנה בתארות, הבקעה בימות החמה, רשות היחיד לשבת, ורשות הרבים לטומאה. בימות הגשמים, רשות היחיד לכך ולכך. אז המשנה בתארות בעצם אומרת, בקעה זה בעצם שדה. שדה שבו זורים אותו, זה המושג בקעה. עכשיו, מה הדין של הבקעה הזאת? אז זה תלוי. לגבי שבת, לגבי שבת היא תמיד רשות היחיד. לגבי טומאה, זה תלוי אם זה בימות החמה או בימות הגשמים. אם זה בימות החמה, אז זה רשות הרבים לטומאה. אם זה בימות הגשמים, אז זה רשות היחיד לטומאה. אוקיי? ואז בעצם יוצא ככה, שהבקעה בימות החמה, הסטטוס של השונה בין שבת לבין טומאה. זאת בעצם הדוגמה, נכון? בקעה בימות החמה, זה מצב שונה בין רשות, רשות לטומאה לבין רשות לשבת. ההגדרה תהיה שונה.
כן. הם מגדירים את זה כרשות היחיד.
אוקיי.
ואנחנו אמרנו שהיא כרמלית, שהיא מקום פטור.
אז זה מה ששואלת הגמרא. זאת שאלת הגמרא.
כן.
הגמרא שואלת פה הרי לגבי רשות, לגבי רשויות שבת, זה הבקעה מוגדרת כרשות היחיד. ובברייתא למעלה ראינו, זאת כרמלית שבמקורה, מעיקר הדין, זה מקום פטור, לא רשות היחיד. אנחנו בינתיים עוד לא יודעים שיש סוג אחר של כרמלית, שמדאורייתא הוא יכול להיות אפילו רשות היחיד, זה הכרפף, זה יופיע בהמשך. כרגע ההנחה היא, שאם משהו מוגדר ככרמלית, אז מדאורייתא זה מקום פטור. עכשיו, פה אנחנו רואים שזאת רשות היחיד. אז השאלה היא, איך זה יכול להיות? למה אתה אומר לי זה רשות היחיד? אם זה מדאורייתא זה מקום פטור, אם זה מדרבנן זה אמור להיות כרמלית. בכל מקרה זה לא רשות היחיד. אז איך המשנה פה אומרת, זה רשות היחיד. אני רק הערתי, זה שאלת הגמרא. אני רק הערתי בסוגריים בלי קשר לשאלת הגמרא. סתם, כשרואים את המשנה הזאת שמביאים כאן, את המשנה בתארות שמביאים כאן, רואים שיש הבדל בהגדרה בין רשויות לשבת לבין רשויות לטומאה. זה בעצם הנושא שלנו. אז לכן אני מסב פה את תשומת הלב, שבעצם המשנה הזאת היא הבסיס לכל הדיון שאנחנו נעשה בהמשך, שרואים שיש הבדל בהגדרות של רשויות לגבי טומאה ולגבי שבת. טוב, בכל אופן, אבל לענייננו, אני בינתיים עוד רק קורא את הגמרא. אז בגמרא אנחנו רואים, יש קושייה בגמרא, ואנחנו רואים שיש סתירה, במשנה בתארות רואים שבקעה היא רשות היחיד, ובברייתא אצלנו רואים שבקעה היא מקום פטור שמדר בנן זה כרמלית. אז יש פה מחלוקת המוראים איך ליישב את זה. אמר אולה, דעה הראשונה זה של אולה, דעה שנייה של רב אשי. אמר אולה, לעולם כרמלית אביה. דעמה עיקר היא לרשות היחיד, לפי שאינה רשות הרבים. אז מה אומר אולה? בעצם זה רק עניין מינוחי, אוקיי?
לא באמת רשות היחיד, אני...
לא שומע?
היא לא באמת רשות היחיד, אבל היא לא רשות הרבים.
נכון, זה רק עניין מינוחי, בעצם בקעה היא כרמלית, ומעיקר הדין מה היא, מדין דאורייתא, היא מקום פטור, לא רשות היחיד בשום צורה, היא מקום פטור, ומדרבנן הוגדר ככרמלית. למה המשנה בתארות קוראת לרשות היחיד? היא רק באה לומר שהיא לא רשות הרבים. עכשיו צריך לזכור שהמשנה בתהרות, בעצם הרי איפה ממוקמת המשנה? במסכת תהרות. מסכת תהרות עוסקת בדיני טומאה וטהרה, לא בדיני שבת. לכן ההקשר שם הוא דיון על דיני רשויות לטומאה, לא דיני רשויות לשבת. יש רק הערת אגב שהמשנה מביאה, שתשימו לב שיש הבדל בין הגדרת רשות לשבת והגדרת רשות לטומאה. זה הכל, אבל בעצם ברמה העקרונית, ההקשר של הדיון, הוא הקשר של רשויות לטומאה. עכשיו, ברשויות לטומאה...
ברשויות לטומאה בטח אין בכלל דבר כזה כרמלית.
נכון, ברשויות לטומאה אין לא כרמלית ולא מקום פטור. ברשויות לטומאה אין כרמלית ואין מקום פטור, יש רשות היחיד ורשות הרבים. ולכן, מה שאולה אומר כאן, הוא לא כל כך דחוק כמו שהוא נשמע. בעצם, הרי מבחינת רשויות לטומאה, יש רק רשות היחיד ורשות הרבים. אז שעושים השוואה בין רשויות שבת ורשויות לטומאה, אז סביר מאוד לא לשרבב לכאן את המושגים הייחודיים לשבת. מקום פטור, כרמלית, זה לא רלוונטי. אני רק רוצה לדעת, האם משהו שהוא רשות הרבים לטומאה, הוא גם רשות הרבים לשבת או לא? אז אומרים לי, לא, יש הבדל. לגבי שבת, זה לא רשות הרבים, זה לא רשות הרבים, סליחה, ולגבי טומאה זה רשות הרבים. אוקיי? אז לכן, זה שלא משתמשים פה במונחים מקום פטור או כרמלית, זה לא מעניין, כי הם לא המונחים הרלוונטיים כשאנחנו עושים השוואה בין רשויות לשבת ורשויות לטומאה. לכן דברי אולה לא כל כך דחוקים.
אבל הם בעייתיים. זה בעייתי, כי חז"ל ידעו שהחכמים ידעו שרשות היחיד יש לה הגדרה בשבת, והם בתוך תארות, הם בעצמם אומרים שלשבת זה רשות היחיד. אז איך הם יכולים להשתמש בביטוי הזה? הם יודעים שרשות היחיד יש לה משמעות אחרת בשבת.
אז אומרים, זה רשות היחיד מבחינה זו שזה לא רשות הרבים. זה הכל.
שלא מסתובבים שם אנשים.
כן, אבל זה לא רשות הרבים.
לא, זה נכון, להשתמש בהגדרות האלה של יחיד ורבים, זה נכון לגבי עניין טומאה וטהרה. אבל גם אם הם עכשיו בסדר טהרות, להגיד שבת היא רשות היחיד, זה בעיה קשה להגיד את זה, לכן אני מבינה למה אומרים שאולה, התירוץ שלו הוא דחוק. אבל הם יודעים, החכמים לא יודעים...
הגמרא אומרת שהתירוץ של אולה הוא דחוק. הגמרא גם אומרת שזאת הסיבה שרב אשי לא קיבל את התירוץ של אולה. מה שאני אמרתי כאן, רק אני אומר, זה לא כל כך דחוק כמו שזה נשמע. אני מסכים שזה דחוק, הגמרא אומרת שזה דחוק. אני רק אומר, זה לא כל כך דחוק כמו שזה נשמע. כי צריך לזכור, שההקשר של הדיון שם, למרות שמדבר על רשויות שבת, ההקשר הוא השוואה לרשויות טומאה. וברשויות טומאה, אין טעם להיכנס לשאלה אם אתה כרמלית או לא כרמלית. רק רוצים לדעת אם אתה רשות הרבים או לא רשות הרבים. כל מה שלא רשות הרבים הוא רשות היחיד. אין רזולוציה כזאת כמו שיש בשבת. את צודקת שעדיין הייתי מצפה שלא ישתמשו במונח מבלבל מבחינת הלכות שבת. אבל זה לא עד כדי כך דחוק כמו שזה נשמע, כי ההקשר בכל זאת מכה קצת את הקושי, אוקיי? זה כל ההערה. עדיין, יש פה דוחק, אני מסכים, והגמרא גם אומרת את זה. אז תירוץ שני, רב אשי אמר, כגון דעית למחיצות. מדובר פה בבקעה שיש לה מחיצות. וכי עד אמר אולה, אמר רבי יוחנן, מעניין שהוא מסתמך על מימרה שאומר אולה, בפלוקתה שלו. בסדר? התירוץ שלו, כשהוא בא לחלוק על אולה, הוא משתמש במימרה שאומר הוא אולה. אוקיי? אמר אולה, אמר רבי יוחנן, קרפף יותר מבית סעתיים שלא הוקף לדירה, ואפילו קור, ואפילו קוריים, כן, שטח גדול כרצונכם, הזורק לתוכו חייו. מה הייתה, מה? מחיצה היא, אלא שמחוסרת דיורים. אז עוד פעם, הנושא של קרפף, אנחנו נדבר עליו בשיעור הבא. אני לא נכנס פה לפרטים, אבל מה אומר רב אשי? רב אשי טוען, מדובר פה בבקעה שיש לה מחיצות. אז מה? בקעה שיש לה מחיצות, לכאורה היא אמורה להיות רשות היחיד. נכון?
כן.
בקעה שיש לה מחיצות היא רשות היחיד. אז זה באמת מה שאומרת המשנה בתארות, שבקעה שיש לה מחיצות היא רשות היחיד. אז למה המשנה שם אומרת, כן, אבל לגבי טומאה ביומות החמה, זה רשות הרבים? הרי מדובר בבקעה עם מחיצות, לפי רב אשי.
כנראה שגם בבקעה עם מחיצות, הרבים יכולים לעבור.
זאת אומרת, הדיון הוא...
בזמנים מסוימים.
אז אני אומר, מה שצריך לשים לב, זה שלפי רב אשי, לפי אולה לא עולה השאלה. הבקעה הזאת היא רשות הרבים, כי אנשים מסתובבים שם, אין לה מחיצות ואין לה כלום. היא לא רשות הרבים לגבי שבת, מכל מיני סיבות. בסדר? אבל היא לא, אבל היא רשות הרבים מבחינת טומאה. אבל אצל רב אשי, רב אשי הרי מעמיד פה בבקעה שיש סביבה מחיצות. בקעה כזאת, זה כבר חידוש יותר גדול, צריך לשים לב טוב, שיש פה בעצם משהו שהוא רשות היחיד לגמרי, ועדיין בהלכות טומאה, בימות החמה, זה נחשב רשות הרבים. שזה חידוש יותר גדול מאשר לפי אולה. כי אולה אומר את זה על בקעה ללא מחיצות. אז שמה אפשר להבין יותר בקלות, למה לעניין טומאה זאת רשות הרבים. לפי רב אשי יש פה חידוש יותר גדול, שבקעה היא מחיצות, זה לכאורה זה ממש משהו מגודר, עדיין לעניין טומאה זה רשות הרבים. אוקיי? עכשיו, בעצם, זה הכל לגבי הבקעה שבה מדובר במשנת טהרות. על איזה בקעה מדובר בברייתא שלנו? לפי רב אשי אני מדבר.
ללא מחיצות.
נכון, נראה שזה כל מה שהוא אומר. באמת הוא לא מוכן לקבל את אולה שזה לא רשות היחיד, זה כן רשות היחיד. איך זה מסתדר עם הברייתא שלנו שאומרת שבקעה היא מקום פטור שהופך לקרמלית מדרבנן, זאת אומרת זה לא רשות היחיד. אז הוא אומר, בגלל שבמשנה בטהרות מדובר בבקעה עם מחיצות. בקעה עם מחיצות היא רשות היחיד. בסדר? והבקעה שמדובר בברייתא שלנו, זה בקעה בלי מחיצות. ולכן שם היא לא רשות היחיד, אלא היא מקום פטור. למה הוא מוסיף, למה הוא מביא את המימרה של אולה בשם רבי יוחנן לגבי בית צעה? יותר מבית צעתיים, סליחה, הקרפף. למה צריך את זה? שיגיד, מדובר בבקעה עם מחיצות, מה הוא ירוויח משם?
כי יש איזה גודל מינימלי שצריך כדי שזה יהיה רשות היחיד, אפילו אם יש לו.
הוא מצמצם עוד יותר, הוא מצמצם עוד יותר, או סליחה, מרחיב, הוא מרחיב עוד יותר את ההגדרה של רשות הרבים לעניין טומאה. כי הוא לא אומר, אפילו קרקף, שזה ממש מקום שגידרת ושמת בו דברים לאחסן, הוא יחשב רשות הרבים. זאת אומרת, הוא מרחיב את ההגדרה.
אני מבין, אבל למה צריך את הדין
הזה של קרקף? כי הקרקף מדאורייתא לשבת הוא ממש רשות היחיד.
אני מסכים, אבל זה ברור
שזה ובכל זאת, לטומאה, הוא יחשב רשות הרבים.
החידוש בקרפף, החידוש של הדין בקרפף, הוא לא שזה נחשב רשות היחיד. זה ברור שהוא רשות היחיד, יש לו ארבע מחיצות. החידוש של אולה בשם רבי יוחנן, זה שהקרפף, למרות שמדאורייתא הוא רשות היחיד, מדרבנן אסור לטלטל בו, הוא כרמלי. זה החידוש. עכשיו, את החידוש הזה של אולה אני לא צריך. אני רק, כל מה שאני צריך להראות, זה שבקעה שמגודרת בארבע מחיצות היא רשות היחיד. זה ברור, זה דין ברור, זה לא קשור לדין של אולה.
החידוש של... אבל אולה לא מתעסק בזה, רב אשי מתעסק בזה.
נכון, אבל אולה, אני מדבר אולה בשם רבי יוחנן.
אוקיי, אבל... אז בעצם, יש פה בעצם חידוש שקרקב נחשב קרמלית?
כן, חידוש בהלכות שבת. הרי, עוד פעם, בואו נחזור רגע. מה מחדש אולה בשם רבי יוחנן? הוא אומר ככה, אם יש לך משהו שהוא בית צעתיים, משהו שהוא גדול, ויש סביבו ארבע מחיצות, מה אני הייתי אומר בלעדיו? רשות היחיד. נכון, זה ברור. דבר שיש לו ארבע מחיצות, הוא רשות היחיד, אין מגבלת גודל לרשות היחיד. כל עוד הוא מוקף בארבע מחיצות, הוא רשות היחיד. בא אולה בשם רבי יוחנן ומחדש, אתה צודק. אבל מדרבנן יצרו פה מושג מחודש של קרמלית. כי בדרך כלל קרמלית זה מקום פטור מדאורייתא. פה יש מושג מחודש של קרמלית, משהו שמדאורייתא הוא רשות היחיד, מדרבנן הוא קרמלית. אוקיי? וזה החידוש. עכשיו, האם את החידוש הזה אני צריך בשביל התירוץ של רב אשי? בשום אופן לא, למה?
זה לא מעניין
שם. מה?
אבל איך רבנן יכולים להפוך רשות היחיד לקרמלית? וזה את הדין של...
מה הבעיה? לא הבנתי.
הרי בקרמלית אפשר לעשות דברים ש...
אין שום דבר לכולה, זה רק לחומרה.
זה יוצא דומה לבקעה מגודרת מטהרות. שגם שם זה שטח גדול ומוקף מחיצות, ולכאורה הייתי יכולה לחשוב שזה רשות היחיד, ויש מצבים שזה רשות הרבים.
אף על פי, אני חושבת שבגלל הגודל שלה. הגודל מכתיב באמת...
גודל והמחיצות.
כן, מגדיר כמות אנשים שנמצאים במקום הזה, ואז מה אם הוא מגודר? כלומר,
הוא לא... אני רוצה לחדד, תראו. רב אשי בא ליישב סתירה בין המשנה בתארות לבין הברייתא, נכון? במשנה בתארות כתוב שהביקה היא רשות היחיד, בברייתא כתוב שזאת קרמלית שהייתה מקום פטור מדאורייתא, אוקיי? זה מה שצריך ליישב. מה אני הייתי אומר במקומו? מדובר בביקה עם ארבע מחיצות. זה הכל, נקודה, גמרתי, לא צריך כלום. בלי החידוש של כרפף, לא צריך החידוש של כרפף. מדובר בביקה עם ארבע מחיצות, ולכן היא רשות היחיד, זה הכל. בברייתא, איך מדובר? בבקעה בלי מחיצות, לכן היא מקום פטור שהופך לקרמלית, נכון?
אבל יש בעיה, כי זה הובא במסכת טהרות, ולפי מסכת טהרות, הקרקף, זאת אומרת, הבקעה בימות הגשמים, שזה גם הקרקף, היא רשות היחיד, היא רשות...
הרבים. לא, בימות הגשמים היא רשות...
סליחה, בימות החמה היא רשות הרבים, זאת אומרת, שהוא היה חייב להביא את הדוגמה של קרקף, כי בארבע, מי אמר, אולי ארבע מחיצות זה בכלל רשות היחיד.
אבל לא קשור, הקרפף הזה...
גם בימות החמה ומה...
אבל הקרפף הזה הוא חידוש בלחות שבת, הוא לא יכול לבוא את ראייה לדיני תומה, הוא בכלל דרבנן. מה זה קשור לתומה?
כי הוא רוצה... הוא לא יכל לכתוב שארבע מחיצות, כי זה לא הסתדר לו, הרי השימוש במילה ביקה, שהיא רשות היחיד, מופיע... גם בהלכות שבת, הוא מופיע בהלכות שבת, והוא מופיע בברייתא מטהרות. אז בברייתא מטהרות, אם היית אומר שהיינו אומרים שהתכוונו לבקעה עם ארבע מחיצות, זה לא מסתדר. כי מי אמר שבבקעה עם ארבע מחיצות היא רשות הרבים במות...
בגלל שהרבים בוקים שם, מה זאת אומרת? מה אכפת לי המחיצות? הרבים בוקים?
אבל אז אתה היית צריך להסביר שרבים בוקים במקום
שם ארבע מחיצות.
מי אמר? אבל בקרקף אנחנו כן יודעים שבוקים שם אנשים.
לא, אבל הקרפף זה דין דרבנן. הקרפף מדאורייתא הוא רשות היחיד, זה לא חידוש של אולה ורבי יוחנן.
הוא רשות היחיד לגבי שבת, אבל
לא... רק לגבי שבת מדובר, אין דין קרפף בטומאה. הדין בשבת.
אבל למה, אבל הוא טוען רב אשי שבברייתא בתארות, הוא טוען על הברייתא שלנו שדיברו, הוא טוען על שבת שדובר ב... על הברייתא של שבת שזה ביקה שהיא קרקף, או שבתארות כתוב שזה קרקף?
יש ברייתא בשבת, יש ברייתא בשבת ומשנה בתארות, קודם כל. רב אשי מדבר על המשנה בתארות. המשנה בתארות שאומרת ש... רגע, המשנה בתארות שאומרת שביקה היא רשות היחיד, מדברת על ביקה עם מחיצות. זהו. הברייתא בשבת שאומרת שביקה היא מקום פטור שהופך לקרמלית, מדברת על ביקה בלי מחיצות. זהו, זה מה שהוא אומר. עכשיו, למה צריך את הדין של קרקף?
הוא לא משתמש במחיצות, הוא מדבר על קרקף. הוא לא משתמש במחיצות, הוא מדבר על קרקף. כשהוא מדבר על קרקף...
לא, מי מדבר? רב אשי לא מדבר על קרקף. רב אשי מי דיבר על קרקף? רב אשי מדבר שיש לו מחיצות, נקודה, מה קרקף? מי צריך את הקרקף הזה פה?
אבל אני רוצה לטלטל בתוכה, לא?
מה, לא הבנתי?
עכשיו פספסתי פה שורה, אני רואה. רב אשי אמר כגונדה, יש לה מחיצות.
זהו, זה הכל, תעצור כאן. יש לה מחיצות, גמרנו. למה אתה צריך להביא לי סיוע מהמימרה של אולה אמר רבי יוחנן, שכל המים ראי זה חידוש בהלכות שבת בדרבנן. אתה בא להסביר לי דין בהלכות תומה. אז אתה אומר לי ככה, בהלכות שבת יש לה מחיצות, אז היא רשות היחיד. הבנתי. ולגבי תומה זה רשות הרבים, כי רבים בוקעים. בסדר, הכל בסדר. עכשיו, מה הקרפף מוסיף כדי להסביר את מה שאומר רבשי? כלום.
אבל לפי זה בבקעה, לפי רבשי, יהיה מותר לטלטל בתוכה.
לא הבנתי.
לפי זה בבקעה עם מחיצות, יהיה מותר לטלטל בתוכה, כי רשות היחיד.
לא נכון, זה רשות היחיד מבחינת ההגדרה העקרונית שלה. יש את דין קרפף שאסור לטלטל, אבל זה לא קשור, זה תסתכלו בהלכות קרפפים של אולם הרבי יוחנן, רבשי לא חולק על זה, הוא רק לא עוסק בזה כאן. הוא רק דן בשאלה, למה זה מוגדר כרשות היחיד בשבת, ולא כרשות היחיד בתומה? זאת אומרת, כי יש איזה מחיצות, זה הכל. מה השאלה?
אני מבינה שזה רשות היחיד מלאה, זאת אומרת,
למה... למה שתביני את זה? מה, לא למדת את דין קרפף? הוא לא צריך לכתוב פה את כל השולחן ערוך. הוא מדבר על השאלה איך ליישב את המשנה. המשנה הזאת מדברת על בקעה עם מחיצות, זה הכל. מה הדין לגבי שבת? זאת רשות היחיד. מה הדין לגבי שבת? תסתכל, ברשות היחיד, אם היא גדולה מספיק, יש דין דרבנן שבכל זאת עושה לטלטל בתוכה. אבל זה לא הנושא של רבשי, רבשי לא עוסק בזה. נדמה לי שבאופן הפשוט רואים פה, שכשרבשי אומר כגון דעית לה מחיצות, הוא מסביר את זה גם בברייתא שלנו, לא רק במשנה בתארות. גם הברייתא שלנו מדברת על בקעה עם מחיצות. אז למה זה קרמלית? פשוט.
איפה אנחנו רואים שהברייתא שלנו מדברת על, על בקעה עם מחיצות?
לא רואים, אני עכשיו מסביר לא שמה שרבשי אומר כגון דעית לה מחיצות, הוא מתכוון גם לבקעה במשנה בתארות וגם לבקעה בברייתא. ואז מה הוא בעצם בא לומר? הרי מה אתה שאלת? כשאתה שאלת, אז אתה אומר לי, תראה, בברייתא כתוב זה קרמלית. ואתה הרי מבין שקרמלית מדאורייתא תמיד זה מקום פטור. אומר רבשי, לא נכון. מדובר בבקעה עם מחיצות. בקעה עם מחיצות היא קרמלית, שבמישור דאורייתא היא רשות היחיד, היא לא מקום פטור. אז לכן לא קשה שום דבר על הברייתא, על המשנה בתארות. בקיצור, מה שאני רוצה לומר, שרבשי כשהוא אומר כגון דעית למחיצות, הוא מדבר גם על הבקעה של המשנה בתארות, וגם על הבקעה שמדברת בברייתא אצלנו. ואז הוא באמת צריך להביא את הדין של קרפף, כי הוא צריך להראות לך, שלמרות שהבקעה שבברייתא אצלנו היא קרמלית, יש מקום להגיד עדיין שמדובר בבקעה כזאת, שמדאורייתא היא רשות היחיד. יש דבר כזה. איפה הדבר הזה? קרפף. מבינות מה אני אומר?
כן.
אם הוא היה אומר, המשנה, הברייתא שלנו עוסקת בבקעה בלי מחיצות, ולכן היא קרמלית שבמקורה זה מקום פטור. במשנה, תארות, מדובר בבקעה עם מחיצות, ולכן אמרו שזה רשות היחיד. לא הייתה שום סיבה בעולם להביא פה את דין קרפף. דין קרפף לא מוסיף כלום. הוא מסביר את בקעה, שמדובר בבקעה עם מחיצות גם בברייתא, שמדברת על הלכות שבת. ואז הוא צריך להסביר הרי על מה הייתה מבוססת כל הקושייה. למה יש סתירה בין המשנה בתארות לבין הברייתא? כי המשנה בתארות אומרת זה רשות היחיד. הברייתא מדברת זה קרמלית, למה יש סתירה? אין שום סתירה. מדאורייתא זה רשות היחיד, ומדרבנן זה קרמלית. מה הסתירה? הסתירה נובעת מזה שאנחנו כרגע עוד בכלל לא יודעים שיש חיה כזאת של קרמלית, שמדאורייתא היא רשות היחיד. ברור לנו שאם זה קרמלית, אז מדאורייתא זה מקום פטור. אז איך המשנה בתארות אומרת זה רשות היחיד? ברבשי ואומר, מה שהיה ברור לך הוא לא נכון. יש קרמליות כאלה שבמישור דאורייתא הם רשות היחיד. מי הן? קרפף.
קרפף ובקעה.
נכון, בקעה היא מחיצות, זה קרפף.
לא, אם אתה אומר שבקעה היא קרפף, אז קרפף היא רשות יחיד.
בקעה היא מחיצות, זה קרפף. כן, בקעה היא מחיצות, זה קרפף, כן, בדיוק. אז לכן ברור שרב אשי, כשהוא אומר את זה, הוא מחדש את הדין של קרפף. הרי בקושייה... נחזור רגע לשאלה למעלה, מה שאלו? אמר, אבל ים הוא ביקעה והסתבנית, זה ציטוט של הברייתא, כן? הוא ביקעה אינה לא כרשות היחיד ולא כרשות הרבים, ואת נן הביקעה בימות החמה רשות היחיד לשבת או רשות הרבים לתומה וכו'. מה קשה? מה קשה? מה הבעיה? ביקעה זה רשות היחיד, כי זה כתוב במשנה בתארות, ולענייננו היא לא כרשות היחיד ולא כרשות הרבים, כי היא קרמלית מדרבנן. מה הבעיה? למה יש סתירה? יש סתירה כי ההנחה של הגמרא היא שאם זה קרמלית, אז במישור דאורייתא זה לא יכול להיות רשות היחיד, זה כנראה מקום פטור. אז איך המשנה בטהרות אומרת זה רשות היחיד? על זה אומר רב אשי, ההנחה הזאת לא נכונה, לכן אין סתירה. יש קרמלית כזאת, שמעיקר הדין מדאורייתא, היא רשות היחיד, לא מקום פטור. מי זאת הקרמלית הזאת? רבס, או בקעה עם מחיצות. וזה מה שאומר רב אשי, הבקעה שבה מדובר, זה בקעה עם מחיצות, כלומר קרפף. מבינות מה שאני אומר?
כן, אז בקעה עם מחיצות,
רגע, וזה אומר...
מלכות שבת נחשבת למקום פטור.
נכון? לא, בקעה בלי מחיצות.
אבל בקעה, בקעה עם מחיצות זה קרפף.
בקעה עם מחיצות זה קרפף, כן.
אבל יש כאן... אם הוא אומר שבברייתא שלנו דובר על בקעה עם מחיצות, איך יכול להיות שאמרו שהיא קרמלית? כי החמירו.
מדרבנן אמרו שהיא לא כרשות היחיד ולא כרשות הרבים, כי אסרו לטלטל בתוכה כמו כרמלית.
אז למה, אז למה אבל רש"י כותב דאית למחיצות? שיגיד, דהי לא כרפף.
לא הבנתי.
מה שרב אשי עושה זה מין אוקימתא כזאת, שאית למחיצות, שפשוט מדובר בכרפף.
כתוב בקעה, מה זאת אומרת?
לא, בקעה בעלת מחיצות.
נו זהו, זה מה שהוא אומר. הרי כתוב בקעה, כתוב בקעה. אומר רב אשי, לא, זה בקעה עם מחיצות. בתרגום, קרפף. אבל הוא צריך להסביר את לשון הברייתא והמשנה. הרי הברייתא והמשנה מדברות על בקעה, הן לא מדברות על קרפף. אז הוא אומר, לא, לא, זה בקעה עם מחיצות, כלומר קרפף.
אז בטהרות מדובר על קרפף, ולא על בקעה.
מה זה קרפף? בקעה עם מחיצות, זה קרפף.
כן.
בסדר, גם בשבת, בברייתא שלנו, גם מדובר על בקעה עם מחיצות.
אז למה היא ברשימה הזאת?
החידוש של הברייתא שלנו הוא לא חידוש שבבקעה יש דין קרמלית, זה ברור. בבקעה יש דין קרמלית, היא לא שונה מסתוונית וים וכולי. מה החידוש בבקעה? החידוש הוא שבקעה היא מחיצות, גם היא קרמלית. למרות שמדאורייתא היא רשות היחיד, גם היא קרמלית. לכן יש חידוש בבקעה.
לא, רגע, לא הבנתי עכשיו, רגע. אם
בין בקעה רגילה ובקעה מגודרת, כי הרי קרמלית, ברשימה שלנו. פה אצלנו, ברשימה הזאת של ים, בקעה, סבנית וכרמלית, לא, אין פה כרפף. למה? כי המקור של כרפף הוא ברשות היחיד. והבקעה, לא כתוב פה בקעה.
לא, לא, לא. החלק הזה של הברייתא מדבר על כרמלית, זה כבר הרשות השלישית. עברנו את רשות היחיד ורשות הרבים. עכשיו, כרמלית כולה זה רשות דרבנני. מדאורייתא זה משהו אחר, זה מקום פטור, רשות היחיד, זה משהו אחר. אבל פה באים להגיד שיש רשות שלישית מדרבנן שנקראת קרמלית. עכשיו ברשימה של הדוגמאות שיש להם דין קרמלית, מובא ים, בקעה, הסתוונית, קרמלית. נכון?
ולמה לא כתוב פה קרפף בדוגמאות,
ברשימה? לא קרמלית.
בדיוק זה מה שאני אומר, כתוב קרפף. הבקעה שבה מדובר פה זה בקעה עם מחיצות, שהיא באה ללמד אותי את דין קרפף.
הבנתי, אוקיי.
אז להפך, ועכשיו גם ברור...
הביתה לא מחלקת את סוגי הקרמליות השונות, אלה שבאו ממקום פטור, לעומת אלה שבאו מרשות...
להפך, היא באה לחדש שיש קרמליות כאלה, כמו ים, ויש קרמליות שהן היו רשות היחיד, כמו בקעה עם מחיצות.
אין רשימה אחת.
רגע, אחת. עוד פעם.
פשוט אומרת שיש רשימה אחת, היא לא... או עושה חילוק של שתי רשימות נפרדות.
ברור, ברשימה הזאת מופיעים כל הפריטים שהם קרמלית, אבל כל פריט צריך להיות בו חידוש. אז פריט אחד אומר, יש קרמלית שבמקור היא רשות היחיד, ויש קרמלית שבמקור היא מקום פטור, לכן הביאו כמה דוגמאות, כדי להראות לך את כל סוגי הקרמליות.
יש לי שאלה. האם... מי עכשיו?
עוד פעם?
רותי?
שלי. היא סוג נוסף מיוחד של
קרמלית? לא הבנתי.
ההסתוונית היא סוג נוסף מיוחד של
קרמלית? כן, כי אתה יודע, דיברנו על זה, פתוחה לרשות היחיד, פתוחה לרשות הרבים, היא יכולה לתפקד גם כרשות היחיד וכרשות הרבים, ברגע שהיא פתוחה או סגורה. כל אחד מהם זו דוגמה מיוחדת.
יש לי שאלה, האם אין פה משהו שהוא לכולה, זאת אומרת, רבנן, במקום להחמיר, זאת אומרת, אם מדאורייתא, זה נקרא רשות יחיד, באו דרבנן ועשו מזה קרמלית, הם כאילו הקלו על הרגע הזה, לא?
לא, הם החליו. זה נשאר רשות, תגיד אם מישהו יוציא מרשות הרבים, יכניס מרשות הרבים לתוך הקרפף הזה, אז הוא עובר איסור דאורייתא, כי זה רשות היחיד. רבנן לא ביטלו איסורים, רבנן לא הקלו, רק החמירו. אם מישהו יטלטל דלת אמות בתוך הקרפף, אז הוא עובר איסור דה רבנן, זה חומרה של רבנן. אבל הם לא הורידו מזה את השם של רשות היחיד, הם לא באו להקל, באו רק להחמיר.
אז בעובדה שהם קוראים לזה קרמלית, זה לא עניין של הקלה?
לא, פוך, קרמלית זה תמיד עניין של החמרה.
אוקיי.
בכלל, באופן כללי, קרמלית זה תמיד חומרה, זה לא כולה.
אוקיי.
אז אני אומר שמזה שרב אשי מביא את המימרה על קרפף, ברור שהוא מעמיד גם את הברייתא שלנו בבקעה עם מחיצות, לא רק את המשנה בתארות. עוד פעם, כל העסק הזה לא משנה כלום הלכתית, רק של הפרשנית. הלכתית בעצם, יש מחלוקת בין אולה לבין רבה שהיא הלכתית?
לא.
בהלכה לא.
נכון, כולם מסכימים שבקעה בלי מחיצות זה מקום פטור שהופך לקרמלית, בקעה עם מחיצות זה רשות היחיד שהופך לקרמלית. כולם מסכימים שבימות החמה, עם או בלי מחיצות, זה רשות הרבים. ובימות הגשמים, זה רשות היחיד. זאת אומרת, כולם מסכימים לכל זה. כל השאלה זה רק שאלה פרשנית. איך ליישב את הברייתא עם המשנה? אבל אין פה מחלוקת הלכתית. מסכימות?
כן.
אוקיי. אז זהו, זה הדיון הפרשני. בסוף, הגמרא שואלת, בישלם הרבה שהיא לא אמר כאולה. אלא אולה מה הייתה, מה לא אמר כשמעתי, וכאן זה רמז, הרי רבאשי משתמש במימרה של אולה עצמו. אז למה אולה, שיודע את המימרה שלו עצמו, לא אמר בעצמו גם את התירוץ הזה? כן, אז רבאשי לא אמר כאולה, כי זה דחוק, מה שחני אמרה קודם. אבל אולה, למה הוא לא בוחר את התירוץ של רבאשי? אז עונה הגמרא, אמר לך, אידאית למחיצות, בקעה קרילה, קרפפי. בסדר? מה זאת אומרת, הרי אם יש לו מחיצות, אז למה קוראים לזה בקעה? צריך לקרוא לזה קרפף. אוקיי?
כן.
פה גם יש הערה שממשיכה את מה שאמרתי קודם, על מה זה שואל, על הברייתא או על המשנה? מה התהייה הזאת של אולה? כן, אולה אומר לרבאשי, אתה אומר שמדובר בבקעה עם מחיצות, אז למה כתבו בקעה? שיכתבו קרפף. על מה? על מה הוא מדבר? על הברייתא, על המשנה, על שתיהן? על מה הוא מדבר?
על הברייתא בשבת.
די ברור, או הרבה יותר סביר, שהוא מדבר על הברייתא בשבת, כי לגבי המשנה בתארות, היא מדברת על הלכות טומאה וטהרה, שבת זה רק בסוגריים. אז אין סיבה להכניס שם מושג שהוא כל כולו שאוב מהלכות שבת. לעניין הלכות טומאה זה נקרא בקעה, זה לא נקרא קרפף. מהלכות טומאה אין משמעות לאמירה שזה קרפף. אז לכן בעצם הוא אומר, כנראה האולה טוען טענה שנוגעת לברייתא בשבת. למה בברייתא הביאו את הדוגמה של בקעה? שיגידו קרפף, כי בהלכות שבת זה המונח הנכון. וזה עוד ראיה לכך שכשרב אשי עושה וקימתא, והוא אומר שמדובר בבקעה עם מחיצות, זה גם בברייתא שלנו, לא רק במשנת טהרות. כי עובדה שהוויכוח של אולה מול רב אשי, גם הוא מדבר על הברייתא שלנו. אם רב אשי היה מדבר על בקעה עם מחיצות רק במשנת טהרות, ולא בברייתא, בברייתא מדובר בלי מחיצות. אז מה השאלה, למה לא נקטו קרפף? לא נקטו קרפף, כי מדובר בבקעה בלי מחיצות. לכן זה עוד סיוע למה שאני הערתי קודם, שנראה שהאוקימתא שרב אשי עושה שמדובר במחיצות, היא גם על הברייתא בשבת, לא רק על המשנה בתארות. שאין הוא מעמיד בבקעה עם מחיצות, אוקיי? עכשיו, אני אולי כבר כאן אגיד משהו. אמרתי שאין, שאלתי אתכם את זה בדף בהמשך, אבל אמרתי שאין מחלוק, בפשטות אין מחלוקת בין רב אשי לבין אולה בהלכה. רק שאלה פרשנית, באיך להעמיד את זה ומה המשמעות של המילים רשות היחיד, אבל אין שום ויכוח הלכתי. זה לא לגמרי מדויק. כי אם רב אשי מעמיד, עכשיו אני מדבר על המשנה בתארות, אם רב אשי מעמיד את המשנה בתארות בבקעה עם מחיצות, ומה שהוא רוצה לומר...
לרשות יחיד.
אז כל מה שכתוב בעצם, שבבקעה עם מחיצות, בימות הגשמים, זה רשות היחיד לטומאה ולשבת, ובימות החמה, זה רשות היחיד לשבת, ורשות הרבים לטומאה. נכון? זה מה שכתוב לפי רב אשי במשנה בתארות. מה קורה בבקעה בלי מחיצות? יכול להיות שבקעה בלי מחיצות, גם בימות הגשמים תהיה רשות הרבים לטומאה. אולי.
אבל זה, עכשיו זה תלוי כבר
להמשך, השאלה היא
למה...
ככה אני התחילה, כן?
אולי זה קשור אחר כך להמשך, כי אם הסיבה היא גשם, אז גם בקרקף מפריע לנו הגשם.
לא, תכף נראה. אני בהמשך שאלתי אתכן, האם יכול להיות, כי בתוספות בבטרה רואים את זה, האם יכול להיות שיש מחלוקת הלכתית בין אולה לבין רב אשי? וכאן אני רוצה לומר שיכול להיות שכן, בעקיפין. למה? כי הרי רב אשי משיקולים פרשניים מעמיד את המשנה בתארות שמדובר שם בבקעה עם מחיצות. זאת, עכשיו, החידוש שבקעה היא רשות היחיד בימות הגשמים, אולי הוא נאמר רק על בקעה עם מחיצות, אבל אם הבקעה בלי מחיצות, אז יכול להיות שלא, לא תגיד שהיא רשות היחיד אפילו בימות הגשמים. אולי. ואז יוצא שיש משמעות לגידור של הבקעה גם בהלכות טומאה, ולא רק בהלכות שבת. או במילים אחרות, גם בהלכות טומאה יהיה משמעות לקרפף מול בקעה. זה חידוש גדול. מבינות מה שאני אומר? עכשיו, זה אפשרות, זה לא בטוח, אבל זה יכול להעלות אפשרות כזאת. אני אומר את זה, כי בהמשך אנחנו נראה, והרשע שאיר את זה, אנחנו נראה שיש בראשונים התייחסויות שמראות כאילו שבאמת הגידור רלוונטי גם ללכות טומאה, ולא רק ללכות שבת. לכאורה הגידור לא רלוונטי ללכות טומאה, ללכות טומאה זה תמיד רשות הרבים, הרשות היחיד, מה זה משנה אם זה מגודר או לא. מגודר או לא, גדרות זה רלוונטי רק להגדרת רשות היחיד בשבת. אבל אנחנו רואים פה אפשרות, נפתחת אפשרות לומר, שאולי הגדרות משחקות תפקיד גם בדיונים על טומאה, ולא רק בדיונים על שבת. עכשיו, בואו נמשיך הלאה. טוב, זה רק אני מאיר את ההערה הזאת לצורך ההמשך, כדי שהיא תהיה לנו בראש. בואו נחזור רגע עכשיו חזרה, ונדבר באופן כללי על טומאה. לגבי טומאה, מה פירוש הרשות היחיד ברשות הרבים לגבי טומאה? ההקשר הוא דיני ספק טומאה. אתה יודע, ספק טומאה שונה מספקות איסור. למה? ספק איסור, אז ספק דאורייתא לחומרא. זה הכלל בספקות איסור. בספקות טומאה יש כלל שונה. אם זה ברשות היחיד, אז ספקו לחומרא. אם זה ברשות הרבים, ספקו לכולה. ברשות היחיד, לכאורה זה דומה לספק איסור רגיל. הולכים לחומרא, ספק דאורייתא לחומרא. נכון? החידוש הוא בספק ברשות הרבים. שברשות הרבים, למרות שזה ספק דאורייתא, אנחנו הולכים לכולה בטומאה. זאת אומרת, אין חידוש בספק טומאה ברשות היחיד. החידוש הוא בספק טומאה ברשות הרבים.
אבל לגבי ספק ספקה זה לא חידוש, אין עניין
של ספק ספקה הוא לכולה, הערה נכונה, יש חידוש, זה במישור הראשון, יש חידוש גם בספק ברשות היחיד בספק טומאה. למה? כי כמו שהמשנה אומרת, כל כמה שאתה מרבה עליו ספקות, עדיין אתה הולך לחומרה. פניתי אתכם למשנה הזאת. מה זה אומר? שאפילו ספק ספקה או ספק 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 ספקה, עדיין הולכים לחומרה. זה חידוש גם בספק ברשות היחיד. כי בהלכות ספק איסור, אם זה ספק ספקה הולכים לכולה. ובספק טומאה, אם זה ברשות היחיד הולכים לחומרה. אז יש שני חידושים בספקות טומאה. חידוש אחד הוא לחומרה, שבספק ברשות היחיד גם בספק ספקה הולכים לחומרה, ספק יחיד זה לא חידוש, כי גם בספק איסור הולכים לחומרה. אבל בספק טומאה אפילו אם זה ספק ספקה הולכים לחומרה. חידוש שני זה שבספק טומאה ברשות הרבים, שבספק איסור היינו הולכים לחומרה, בספק בודד, בספק טומאה הולכים לכולה, אוקיי? עכשיו, מאיפה בא החידוש הזה? אז הפניתי אתכן, אמרתי לכם שהגמרא בכמה מקומות, עוד פעם בלי להיכנס כי זה הסתבכות, אבל הגמרא בכמה מקומות לומדת את זה מספק סוטה, בסוטה. מה קורה בסוטה? סוטה בעלה קיבלה, והיא נסתרה עם מישהו באיזה בית, ברשות היחיד, יוצאים החוצה ומניחים שהיא טמאה. מניחים שהיא טמאה, עכשיו למה? הרי זה ספק. לא יודע מה היא עשתה שם בפנים, אולי כן, אולי לא. לא, מניחים שהיא טמאה. למה מניחים שהיא טמאה? אומרת הגמרא, רואים שספק טומאה ברשות היחיד, כשהיא נסתרת ברשות היחיד, זה לחומרא. מניחים שהיא טמאה. לעומת זאת, אם היא לא נסתרה, אם זה לא היה ברשות היחיד, אלא זה היה בחוץ, אין דיני סוטה. הספק טומאה ברשות הרבים, טהור. ככה הגמרא לומדת, יש הרבה מה לפלפל על זה, אני לא רוצה להיכנס לעניין הזה, אבל עקרונית המקור הוא משם, זה גמרות מפורשות. המקור הוא מספק סוטה. בסדר, זה מה שאנחנו צריכים לדעת לצרכים. עכשיו...
אני רגע עוד שנייה, אבל זה ממש לא הגיוני, כי ברשות הרבים, אם היא לא נסתרה, אז אין פה ספק, יש פה ודאות.
לא, ברשות הרבים, בלי שאף אחד יודע, היא הייתה ברשות הרבים, לא בתוך בית, אבל אף אחד לא יודע. עדיין יש לי ספק, אבל ספק לכולה. אגב, זה גם ברור בסברה. אם אישה או זוג כזה רוצים לעשות עבירה, הם לא יעשו את זה בשדה פתוח, גם אם כרגע אף אחד לא נמצא שם, אבל יכול להגיע מישהו. אז לכן גם בסברה זה די ברור ששם החשד הוא נמוך יותר, אוקיי? אבל לא משנה, זה מה שאומרת הגמרא, הגמרא לומדת משם לדיני ספק תומה. זה מה שצריך לדעת לענייננו. עכשיו, אפשר לדון מה פשר העניין הזה. למה באמת בספק תומה, בנשות הרבים, אנחנו הולכים לכולה, בניגוד לספק איסור. אז זה מזכיר קצת את הדין שתומעה הותרה בציבור. אנחנו יודעים שכאשר יש קורבן ציבור, הוא לא יכול להיות מובה אם הבעלים תמה, קורבן בכלל, לא יכול להיות מובה אם הבעלים תמה. אבל אם הבעלים הוא ציבור, זאת אומרת זה קורבן ציבור, והציבור תמה, אפשר להביא את הקורבן. אם הקורבן עצמו נתמה, גם אפשר להביא אותו, אם זה קורבן ציבור, קורבן יחיד לא. כי תומעה הותרה בציבור. אוקיי? אז כשאנחנו חושבים לעצמנו למה טומאה הותרה בציבור, ההסתכלות הפשוטה היא שזה בגלל מעלתו של הציבור, או רוצים להקל על הציבור. יש הרבה פעמים דברים שאנחנו הולכים לקראת הציבור, לציבור יש התחשבות גדולה יותר.
אפשר שכל הציבור
יקרה
ביחד.
שומע?
אפשר הציבור.
רגע, רגע, עוד פעם, אחת, עידית?
זה לא אפשרי שכל הציבור יהיה טהור ביחד, בו זמנית.
אבל ההותרה בציבור זה על רוב, לא על כל.
כן, חולקת על רוב.
חולקת הציבור כדי לתת המשך קיום של התורה ולא לבטל אותה לגמרי.
מה זה קשור לקיום התורה? לא הבנתי.
זה לא בגלל, למשל, הפסח.
נו?
אם הציבור כולו ותעשור את זה, לא יהיה פסח. פשוט לא יהיה מי שיחגוג
את זה. מה? אז לא יביא פסח, אז יעשו פסח בפסח שני, מה הבעיה?
אבל...
מה הבעיה? לא הביאו קורבן, כמו שיחיד לא מביא קורבן, אז הביאו בפסח שני, או בפסח הבא. מה? לא אין בזה שום בעיה.
זה לא אומר שאנחנו עצמאים ל... אנחנו עושים פסח, לא שכחנו.
יש לי שאלה. שאלה תם. כשמביאים קורבן ציבור, מי מביא את הקורבן?
מי שמקריב אותו זה כהן. אבל יש בעל הקורבן, זה הציבור.
אוקיי, אבל מישהו מביא את הקורבן, מישהו קנה אותו, מישהו הביא אותו.
זה הגזבר בבית המקדש, הוא אחראי על הקורבנות ציבור.
אוקיי, בסדר, תודה.
אז לענייננו, עכשיו תחשבו על טומאה הותרה בציבור. שאלה מעניינת, למה היא הותרה? ולא דחויה. אם אנחנו רוצים להתחשב בציבור, הייתי מצפה שהטומאה תידחה בפני הציבור, אבל לא שהיא בכלל לא קיימת.
אז אף פעם לא יהיה קורבן ציבור.
הותרה ודחויה, ההבדל הוא שהותרה, זה בכלל אין תומה. בדחויה, אני אומר, יש תומה, אבל אני דוחה את זה מפאת כבוד הציבור, כדי להקל על הציבור. אבל למה זה הותר? זה שזה הותר, זה אומר שיש פה משהו יותר עמוק מאשר סתם התחשבות בציבור. יש פה איזושהי טענה שתומה לא שייכת בציבור. תומה לא שייכת בציבור. ומה הרעיון מאחורי זה? אני מציע הצעה כרגע מחשבתית. תראו, אבי אבות התומעה זה מת. נכון? מת הוא אבי אבות התומעה, זה הפרדיגמה של תומעה, זה מת. מי שנוגע באמת הוא אב התומעה, אבל המת עצמו הוא אבי אבות התומעה.
הציבור לא מת.
כל תומעה, כן, כל תומעה שייכת באיזשהו מובן למיטה. מצורע חשוב כמת, אז יש שם תומעה. אני, כל מיני דברים חשובים כמת, כן? כל דבר, אפילו בתומעת יולדת, הטענה היא שכיוון שהחיים יצאו ממנה, אז היעדר החיים הוא זה שגורם לטומאה. כל טומאה קשורה באיזשהו מובן למיטה. עכשיו, ציבור, הכלל הוא שציבור לא מת. לכן אולי טומאה לא שייכת בציבור. הדוגמה שאותה בדרך כלל מביאים בהקשר הזה, הרב סולובייצ'יק בתחילת על התשובה, הוא מביא תוספות במעילה, בדף ת' עמוד ב', הגמרא שם דנה בשאלה, מה דינם של קורבנות שמתו בעליהם? מישהו יפריש קורבן לחטאת ועכשיו הוא מת. מה עושים הקורבן? הרי אין לקורבן על מי לחפר, הבעלים כבר מת. מצד שני הוא כבר קדוש. אז מה עושים איתו? אין מה לעשות איתו. אז יש דינים שונים לקורבנות שמתו בעליהם, בעולה, בחטאת, תראה עד שתסתאב, ייפול במום, פודים אותה, כל מיני דברים כאלה. כל קורבן יש לו את הדינים שלו. הגמרא במעילה בדף ת' עמוד ב' אומרת שבקורבנות ציבור אין דין קורבן שמתו בעליו. מביאים את הקורבן למרות שכל הציבור מת. נגיד, ציבור יפריש קורבן, בסדר? ועכשיו לאט לאט מתו כל האנשים, עוד לא הביאו אותו, מתו כל האנשים וכרגע בניהם נמצאים פה, נכדיהם נמצאים פה. מה עושים עם הקורבן? אומרת הגמרא, מביאים אותו.
אבל אין מי שיביא,
כולם מתו. לא, בניהם פה. יש פה עוד קהילה, אבל ההורים, כל אלה שהיו בשלב הפרשת הקורבן מתו. בסדר? עכשיו השאלה היא מי מביא אותו, מביאים אותו בניהם. אומר התוספות, קורבנות ציבור לציבור, פירוש, אף אם מתו אותו הדור של עולת ציבור, ציבור קיימה, הציבור תמיד קיים, כי דור הולך ודור בא, פסוק בקהלת, דור הולך ודור בא, והארץ לעולם עומדת. הוא מביא את זה כביטוי לזה, שבעצם ציבור תמיד קיים, גם אם אוסף הפרטים שמאכלסים אותו, יתחלף כולו, הציבור עדיין קיים. אוקיי? זה הטענה. ולכן ציבור תמיד קיים. אין דבר כזה קורבן שמתו בעליו וקורבן ציבור. אני רוצה לומר
שלאור זה... עם ישראל הוא עם הנצח.
כן, הוא עם נצחי במובן... כל העם אגב הוא עם נצחי, לא רק עם ישראל. כל העם הוא עם נצחי כי ציבור לא מת. כמה? תחשבו, יש לזה הרבה מאוד דוגמאות ויש לזה השלכות הלכתיות. מה קורה למשל? תחשבו בתפיסה משפטית, עזבו תפיסה הלכתית. הכנסת חוקקה חוק. בסדר? זה מחייב את הציבור, נכון? עברו 200 שנה. כל הציבור שהיה אז בתקופה שחוקקו כבר מת. גם חברי הכנסת ההם כבר מתו. עכשיו יש כנסת חדשה, ציבור חדש, הכל חדש. האם החוק מחייב? כן, כל עוד הוא לא שונה, החוק מחייב. למה? כי החוק מחייב לא את אוסף הפרטים שהיו באותו זמן כשהחוק חוקק. החוק מחייב את הציבור. מי ששייך לציבור הזה, קרי אזרחי מדינת ישראל, החוק הזה מחייב אותו. וזאת בדיוק התפיסה של ציבור לא מת. ציבור, גם אם כל הפרטים שמאכלסים אותו התחלפו, זה עדיין אותו ציבור עצמו. ובשולחן ערוך למשל, כשהציבור קובע חרם או נדר או משהו כזה, זה מחייב גם את בני בניהם, למרות שבדרך כלל בנדרי יחיד, אני לא יכול לנדור נדר שמחייב את בני. אדם נודר נדרים על עצמו, אף אחד לא יכול לנדור עבורי. בציבור זה לא כך. כך אומר תשובת הראש, מובא להלכה בשולחן ערוך. ציבור לא כך. ציבור שנודר זה מחייב את כל בניהם ובני בניהם לדורות. למה? כי הנדר הזה חל לא על אוסף מסוים של אנשים. הוא חל על ישות אורגנית, על ציבור. כל מי ששייך לישות הזאת, זה חל עליו. גם אחרי דורות. וגם אם זה אוסף אנשים, שונה לחלוטין. מה זה
אומר?
שנשבעו
לא לתת
מבניהם. כן, כן, אפשר להביא, זה הרבה דוגמאות. מה זה בעצם אומר? זה בעצם אומר שבציבור לא שייכת מיתה, הציבור תמיד קיים. אולי בגלל זה גם לא שייכת בציבור טומאה. טומאה לא שייכת בציבור. אוקיי? עכשיו, יש פה, הבאתי את התוספות הזה בבבא קמא, אני כבר לא אכנס לכל ה... הבנתם אותו? זה יצא ברור שם?
מה?
הטענה? כמה? כן, הגמרא שם בעצם אומרת, יש הבדל בין ספק לספק ספקה בטומאת יולדת. כן? אם יכול להיות מצב שיוצאת השיליה בלי שום דבר מהוולד, אז ברגע שהשיליה יצאה, יש לי ספק ספקה. ספק אם בתוך השיליה יש ולד, וגם אם יש, שאלה אם זה רובו של הוולד. כיוון שזה ספק ספקה, אז האישה לא טמאה. אבל אם זה ספק אחד, אם אין מקצת שיליה בלא ולד, ברור שיצא ולד. יש לי רק ספק האם זה רובו או לא רובו, זה רק ספק אחד. אז האישה כן טמאה. שואל על זה התוספות, איפה מצאנו בספק טומאה, הבדל בין ספק לספק ספקה? האם זה ברשות היחיד? אז בין ספק בין ספק ספקה טמא. אם זה ברשות הרבים, בין ספק בין ספק ספקה טהור. איפה יש מצב שבספק היא טמאה ובספק ספקה היא טהורה? אין מצב כזה בדיני טומאה. אומר התוספות, הדיון פה הוא דיון באיסור שלה לבעל, לא בתומעה שלה. באיסור לבעל זה ספק איסור, ספק איסור יש כללים רגילים, ספק לחומרה, ספק ספקה לכולה. וזה מקרה מאוד מעניין, כי זה בעצם אומר, הרי האישה הזאת היא גם תמאה, והיא גם אסורה לבעל. אומר התוספות זאת קורלציה, זה לא סיבתיות, מה שאומרים תמיד סטטיסטיקאים. צריך להיזהר, קורלציה זאת לא סיבתיות. ופה מה שהוא אומר בעצם, זה שיש על האישה הזו שני דינים, היא גם תמאה וגם אסורה לבעל. אבל שני הדינים האלה הם לא תוצאה אחד של השני. ולכן ייתכן מצב שהאישה תהיה תמאה ולא אסורה לבעל, או להפך. אוקיי? וזה מה שאומר התוספות. אז שואל, אז אומר אבננזר, בקטע ששלחתי לכם, אבננזר שואל, מה זאת אומרת לאוסרה על בעלה? אבל הרי לאוסרה על בעלה, זה גוף או המקור לדיני ספק תומה. איפה לומדים את דיני ספק תומה? בסוטה. בסוטה מה הדיון? מה פירוש אם היא תמאה או לא תמאה? אולי אם היא אסורה לבעלה, זה נקרא תמאה. לא תמאה במובן שאם היא נוגעת במשהו, אז היא מתמאת אותו. תמאה הכוונה אסורה על בעלה. אז איך אתה יכול להגיד לי שאם מדובר על איסור של אישה לבעלה, זה לא קשור לספקות תומה, אלא לספקות איסור. כל דין ספקות תומה נלמד מספק איסור של אישה לבעלה בסוטה. אז מה הפשר החילוק הזה של תוספות? ונזר, יסוד מאוד מעניין לפי הכוזרי, שתומעה שייכת רק במקום קדושה. הוא אומר ככה, כאשר אנחנו מדברים על איסור של סוטה לבעלה, ממה נובע האיסור? האיסור נובע מזה שהיא פגעה בקשר האישות. אישה שנואפת פוגעת בקשר האישות. ברגע שנפגם קשר האישות, אז היא נאסרת לבעלה. קשר האישות רואים בגמרא בעוד מקומות שהוא שייך למושגי הקדושה. משמיד קידושי אישה למשל להקדשת קורבן, מראה בקידושים בדו וב, פשטה קדושה בכולה, שם יש סוגיה שלמה שמשווה הקדשה של קורבן לקידושי אישה. קידושי אישה זה דבר שבקדושה, ומי שפוגע בדבר שבקדושה זה נקרא תומעה. לכן האיסור של סוטה לבעלה שייך לגדרי ספק תומעה. מה קורה ביולדת? למה היא תמאה? או למה היא אסורה על בעלה? יש היא פגעה בו? הפוך. היא הביאה ילד לעולם. מה זאת אומרת פגעה בו? זה המטרה של הקידושים בסופו של דבר. אז למה היא אסורה? היא גם לא אסורה רק על בעלה. היא אסורה על כל העולם. ברגע שהיא תמאה, אסור לקיים את היחסי אישות, גם אם היא הייתה פנויה. זה לא איסור לבעלה. אומרים שהיא אסורה לבעלה, כי בדרך כלל אשת איש, היחסי אישות זה עם בעלה. אבל בעצם האיסור הזה לא קשור בכלל לקידושין ולא קשור לבעל. זה איסור של אישה שנמצאת במצב כזה, אסור לקיים את היחסי אישות, גם אם היא פנויה. היא אסורה על כל העולם. זה איסור שהוא לא נוגע ליחס שלה לבעלה, לבעלה, לקידושין. לא פגיעה בקידושין. לכן זה ספק איסור ולא ספק תומה. תלוי, יש איסור של אישה לבעלה שנובע מהפגיעה שבקדושה, בקידושין ביניהם. יש איסור של אישה לבעלה שהוא יסורה גם על בעלה, כמו על כל העולם, אבל זה לא קשור לקשר הקידושין ביניהם. וזה נידון לפי ספק איסור ולא ספק תומעה. מה רואים פה? שתומעה שייכת רק במקום שבו ישנה קדושה. וכשאנחנו מדברים על ספק תומעה, זה כאשר התומעה קשורה לקדושה, אז זה נידון כספק תומעה. אם זה תומעה במובן של איסור, שלא קשור לקדושה, אז זה לא, אז אין תומעה, אז זה ספק איסור. אוקיי? ולכן מה שאני בעצם טוען, זה שבציבור יש איזושהי רמה של קדושה שלא נתפסת בו תומעה, לא יכול למות. יש בו חיים מהותיים. ציבור כביכול הוא תמיד קדוש, הוא לא יכול להתאמה. אוקיי? אז מה שקורה בעצם, אם אני מבין את זה כך, זה הכל נראה כמו דרושים, אבל אני רוצה להראות לכם את ההשלכות ההלכתיות. אם אנחנו תופסים קדושה שתומעה הותרה בציבור, בגלל מעלת הציבור, כאילו הולכים לקראתו, אז שאלתי, אז מה זה שייך הותרה? אז דחויה בציבור. אנחנו דוחים את התומעה כדי להקל על הציבור. הותרה פירושו שהתומעה לא שייכת בציבור. היא לא שייכת בציבור, כי הציבור יש לו קדושה מהותית.
זאת אומרת, הציבור גוי קדוש, מה שנקרא, הציבור הוא תמיד קדוש.
נכון.
אוקיי? רגע, כלומר, אם יש פרטים בציבור, שהם תמאים במצב כזה.
זה משהו אחר, אז הם תמאים.
לא, אבל...
הם גם קצת מורחקים מהציבור.
כשהתומעה נוגעת לכלל הציבור כקולקטיב, אז אין תומעה.
אבל כלל הציבור הוא אוסף של פרטים.
לא, לא, זאת הטענה, לא. כלל הציבור יש לו קיום אונטי בפני עצמו.
השלם גדול מסך חלקיו.
זה כמו תאגיד בשיח המשפטי. התאגיד הוא לא אוסף האנשים שמרכיבים את החברה. החברה היא ישות משפטית עצמאית. אז ציבור זה איזשהו סוג של תאגיד, אוקיי? עכשיו, מה אני בעצם רוצה לטעון? אני רוצה לטעון שאם זה לא תומעה לא נתפסת בציבור, לכן היא הותרה בציבור ולא דחויה, אוקיי? אם זה כך, אז אני יכול גם להבין למה ספק תומעה ברשות הרבים הולכים לכולה. כיוון שאם זה נוגע לציבור, אנחנו לא מוכנים לתומעה. תשאלו אותי, אז למה לא ודאי תומעה? גם ודאי תומעה זה ככה. אז אני אומר לו, למה? כי אם יש ודאי תומעה ברשות הרבים, אז כל אחד שעבר שם נטמע כאדם פרטי. כשיש ספק תומעה, אני לא יודע כלום. אז בעצם כל הציבור שמשתמש ברשות הרבים, אני אצטרך להחליט עליו שהוא תמה. זה דיון שהוא במהותו דיון על הציבור. ודאי תומעה ברשות הרבים, זה לא מעניין אותי זה ברשות הרבים. כל אחד שעובר שם הוא אדם פרטי, והוא נגע בדבר תמה, מה אכפת לי זה רשות הרבים? אבל אם זה ספק תומעה, זה תומעה שאני לא יודע. אז כל מי שעבר שם, בעצם אני אצטרך לתמה אותו. במילים אחרות, אני מכריז על הציבור כתמה. כל עוברי הרשות הרבים הזאת הם תמאים. את זה לא עושים. לכן אני חושב שרק ספק תומעה ברשות הרבים הולכים לכולה ולא ודאי תומעה. עכשיו תראו דבר יפה.
לא הבנתי את החילוק הזה. למה אם זה ודאי, אז...
אם יש לי תומעה שמונחת ברשות הרבים, אתה יודע? עכשיו, עובר שם בן אדם, למה שהוא לא יתמה? הוא נגע בתומעה. למה שהוא לא יתמה? אדם פרטי שנגע בתומעה הוא תמה. זה לא דיון ציבורי. זה דיון על אדם פרטי או על 10 אנשים פרטיים. כל אחד שעבר שם, אז אני אומר, אתה תמה. כאשר יש לי ספק תומעה, אני בכלל לא יודע מי עבר שם, אני לא יודע האם יש או אין תומעה, מה אני בעצם אומר? כל הרבים האלה שעברו ברשות הזאת תמאים, מבחינתי. באמת, אז בעצם יש פה אמירה קולקטיבית, לא אמירה על אדם פרטי. ולכן ספק תומעה ברשות הרבים לכולה. ולכן זה רק בספק ולא בוודאי. עכשיו תראו, אני הפניתי אתכן לרעש.
כן, רגע, עוד שאלה. עוד שאלה, האם יש לנו הגדרה של כמות אנשים שנקרא ציבור?
לא.
בשבת.
אין לזה הגדרה. ציבור זה קבוצה שלמה. סתם 10 אנשים זה לא ציבור.
עכשיו, למשל, סתם דוגמה. אנשים שהולכים בלוויה של מישהו, בסדר? הם עוד לא בבית הקברות, אבל הם כובן, מלווים את המת.
יש פה כן מעמד של ציבור במובן הזה, שהם בעצם מתאספים לאירוע משותף, כמו מניין בתפילה.
כן.
זה 10 הם ציבור, אבל כל עוד הם לא עושים מניין, הם יושבים שם 10 בודדים ומתפללים, אז זה רבים, אבל זה לא ציבור.
אבל אין בזה ספק, מי שנכנס לבית הקברות, אין לי בזה ספק. נכון.
לא, לפני הבית קברות אני אומרת.
לא, סתם, לוויה בלי קשר לטומאה.
כן.
לוויה זה ציבור, כן? עקרונית, כן. קהילה זה ציבור.
ואז הוא לא תמה, ואז כאילו יש לכולה? במקרה כזה?
ספק.
בסדר, ספק לכולה.
ספק תומה.
ספק ברשות הרבים הוא לכולה.
רק לחשוב מה, רק לחשוב מה הדיון, כן, על מה השאלה שאותה שואלים, זה לא כך פשוט. אבל בואו נתקדם רגע הלאה, תראו, יש במשנה בתהרות, על המשנה בתהרות ד' י' לא המשנה שהבאתי קודם, הרש, הרש משנץ, והברטנורה, שניים מהראשונים, תראו, ספק רשות הרבים, אתם רואים את הקטע המושחר?
כן.
ספק רשות הרבים, ספק תומה ברשות הרבים טהור, שכן מצינו ציבור שעושים את הפסח בתומה. אם תומה ודאית אותה לציבור, קל וחומר ספק תומה. מימי לא ראיתי קטע כל כך תמוע. מה הקשר בכלל? אנחנו דנים על ספק תומה ברשות הרבים, והוא מביא לי את תומה הותרה בציבור, שזה דין אחר לגמרי, בקורבנות. דין תומה הותרה בציבור זה בוודאי תומה, שזה לא נאמר על ציבור. ספק תומה ברשות הרבים זה רק הדין הספקות, לא על ודאי. למה ודאי תומה ברשות הרבים לא טהור? הנה, וכמו ואין תומה בציבור, תומה הותרה בציבור. אם זה המקור שלך, ובכלל, מה אתה מביא לי את המקור הזה? הרי המקור הוא מסוטה. מה אתה מביא לי בכלל? ממציא מקורות מהקרבת קורבן פסח, או מקורבנות ציבור. מה זה הדבר הזה? זה תלוש לחלוטין. אני רוצה לטעון שמה שכתוב פה זה מה שאני אמרתי קודם.
לא, קראנו את זה ולא הבנו את זה ברוח הזאת.
אני אומר, אני רוצה לקרוא שמה שהוא אומר זה ככה, המקור זה מסוטה, אבל הוא רוצה להגיד לי מה המשמעות של הדין. המשמעות של הדין זה שתומעה לא שייכת בציבור. איפה רואים את זה? רואים את זה בקורבן ציבור, ששם כתוב שהתומעה הותרה בציבור. תומעה ודאית הותרה בציבור. למה היא הותרה ולא דחויה? כי תומעה לא שייכת בציבור. אז מה? אז לכן ספק תומה ברשות הרבים טהור, לא ודאי. שאלתי אם שם זה ודאי, למה לא פה יהיה ודאי? כי ודאי תומה ברשות הרבים זה לא דיון על ציבור, זה דיון על היחידים שנגעו בה. רק ספק תומה ברשות הרבים הוא דיון ציבורי. לכן שם באמת הולכים לכולה. זה מיישב אותו אפלה ואפל. אחרי הפשוט אפשר לקרוא אותו.
אני לא הצלחתי, אם אתה יכול לחדד לי רגע, למה בספק זה על כל הציבור ובוודאי זה רק על יחידים?
אז אני אומר, נגיד שיש תומעה שחתיכת מהמת מוטלת ברשות הרבים. בסדר? אני יודע את זה. עכשיו אני שואל, מה, איזה שאלה מתעוררת בהקשר הזה? מישהו עבר שם, אז כולם יודעים מזה גם, נכון? אין פה ספקות ואין שום דבר, כולם יודעים ונזרים, לא לגע. עכשיו בא מישהו ונגע. הוא בא לפניי, שואל אותי, תגיד, אני תמה? תשובה היא כן, למה? זאת שאלה על אדם מסוים שנגע באמת. מה אכפת לי שעשה את זה ברשות הרבים? אדם מיוחד, אדם ספציפי נגע באמת, אז הוא תמה. אוקיי? עכשיו, יש לי תומעה שאני לא יודע, לא, אף אחד לא יודע עליה, היא מסתרת שם, אני לא יודע אם הייתה תומעה ואיפה היא, אני בספק. אוקיי? מה אני בעצם אמור לעשות? שום אדם ספציפי לא בא לשאול אותי. אני עכשיו אמור להכריז, כל הרבים שעברו שם ברשות הזאת תמאים. זאת הכרזה קולקטיבית על כלל הציבור. את זה לא עושים.
זה מה שאמרנו גם, חני, דיברנו על זה שזה לא מעשי להכריז על כולם תמאים, אם אתה לא יודע.
לא, אני לא יודע אם זה לא מעשי. אני חושב שזה כן מעשי. אבל לא עושים את זה, כי בציבור לא שייכת תומה.
כי אתה לא יכול לדעת אחד לאחד מה המצב שלו, ואם המצב שלו השתנה, זה לא...
לא, למה?
זה לא כמו מצב של אדם אחד.
לא, אדם, אם יבוא לפני אדם ועוד אדם ועוד אדם, תשאלו אותי את השאלה אם אנחנו תמאים. אני אגיד לכולם שהם תמאים.
זה קצת, אבל הם לא יודעים, זה בדיוק העניין. אם יש לך 10,000 איש, איך אתה בכלל מבחין בין המצבים של אנשים, מצבים שונים?
אני קובע מספק, כולם תמאים.
זה קצת מזכיר את הקורונה. בקורונה זה מאוד ממחיש את זה, כי בקורונה אפשר להגיד מי שיודע שהיה עם מישהו, אז הוא ייכנס לבידוד, אבל אם עכשיו יש איזשהו ספק, ואז מכריזים כל מי שנסע ברכבת...
בדיוק, יש כל הזמן ספק, איך אתה יכול להגיד?
ואז תמיד הבן אדם הוא יהיה בחזקת המה, כי לך תדע איפה הוא יסתובב.
לא, בסדר לא, אז נקבע שכולם תמאים, אז מה הבעיה בזה? למה אי אפשר לעשות את זה? נקבע שמספק.
אבל אז אתה לא יכול להגיד
ביחד.
אתה
תמיד
בספק תמה. רגע,
מרים מנסה להגיד
משהו. אז זאת אומרת שכל בן אדם הוא אף פעם לא יוכל להתאר, כי תמיד הוא בספק תמה.
לא נכון, מה פתאום? לא, 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 מה פתאום?
למה?
ספק צריך סיבה, אין ספק סתם כי אני לא יודע. ידוע לי שבאיזשהו מקום יכול להיות שיש משהו מת בדרך הזאת. אז מתעורר ספק. זה לא שמישהו מסתובב בעולם, אוטומטית הוא בגדר ספק תומה.
אבל אני לא ידעתי מזה, מישהו היה צריך עכשיו להכריז על הציבור, שכל מי שעזב שם...
אז לא ידעת, אז נתמת בשוגג, מה לעשות, אבל עדיין נתמת.
אבל איך יגיע אליי המידע?
בית דין יכריז בלוחות המודעות, כל מי שעבר ברשות הזאת ביום כזה וכזה, הוא בחזקת ספק תמה. זה הכל.
אבל... ואם המידע לא יגיע אליי?
לא יגיע, אז תהיה נוסה, מה לעשות?
על מה אני אהיה? אם המידע לא
מגיע? תהיה נוסה, אם יש חתיכת בשר חזיר ואת לא יודעת שהיא בשר חזיר ואכלת אותה, אז מה לעשות? אז היית שוגגת או נוסה. מרים, רצית להעיר משהו קודם.
לא, זה פחות יותר עונה לי, זה בסדר.
אוקיי. אז הטענה בעצם שאני חושב שהיה אלף שתי שאלות. א', למה הרש והברטנורה מביאים מקור מתומה הותרה בציבור לספק תומה ברשות הרבים? מה הקשר? מה עוד שהגמרא עצמה מביאה מקור אחר? מסותה, מה אתם ממציאים מקורות? דבר שני, אתם מביאים לי מקור שבו גם בוודאי תומה אנחנו מכילים. תומה הותרה בציבור בוודאי תומה, לא בספק. אם הקורבן נטמא, אנחנו מביאים אותו בתומה, קורבן ציבור. ודאי תמה, אנחנו יודעים, אין פה שום ספק. אז אם זה המקור שלך, אז גם בתומה ברשות הרבים היית צריך להתיר, אפילו ודאי תומה, לא ספק תומה. ואי אפשר להגיד שהפרטנורה והרש לא הרגישו בזה, הרי הם כותבים. הם עושים פשם קל וחומר. אם ודאי תומה התירו, הספק תומה ודאי התירו. לא הבנתי, אתם עושים את הקל וחומר הזה, ועדיין אתם אומרים לי שוודאי תומה ברשות הרבים לא טהור. מה, לא הרגשתם בסתירה פנימית בתוך הדברים שלכם מיני ובי? זה לא איזה מקור שהם שכחו. בתוך הדברים שלהם יש סתירה פנימית. אני טוען שזה בדיוק הנקודה. הנקודה היא ש הם מביאים מקור מתומה הותרה בציבור, ששם זה ודאי תומה, למה שם אני אומר שאתה לא תמה? כי שם התומה חלה על כלל הציבור. אין טומאה על כלל הציבור, בוודאי. גם בוודאי, לא רק מספק. רק שבטומאה ברשות הרבים, אם מדובר בוודאי, אז זאת לא טומאה על כלל הציבור, זאת טומאה על מי שנגע בה. בטומאה ברשות הרבים, רק שמדובר בספק, זה דין על כלל הציבור. ולכן הם לומדים משם לספק טומאה ברשות הרבים. אוקיי?
אוקיי, כן.
עכשיו, אם באמת זה כך, אז עכשיו אנחנו יכולים להבין את מה שרשי אומר אצלנו בסוגיה, אני חוזר אלינו לסוגיה, צריך לי יותר מדי זמן. רשי אצלנו בסוגיה בעצם אומר, למה באמת...
זה יכול לשתף מסך הרב.
לא שומע?
אתה יכול לשתף מסך?
כן. אז רשי אומר ככה, הרשות היחיד לשבת, דהה, לאו הילוך לרבים הוא, שאין רבים מסתלקים מן המסילה להילך בשדה. אוקיי? אז ברשות הרב, ביומות הגשמים, זה רשות היחיד לשבת, כי זה לא הילוך רבים. סליחה, בימות החמה. וזה רשות הרבים לתומעה, למה? וספקות האור, דהה לאו מקום סתירה הוא, שיש בני אדם נכנסים לה. וספק תומעה לתמה, מסותה גמרינן לה. לומדים את זה מסותה. ואתם סתירה כתיב. ונסתרה והיא נטמעה, ובמקום סתירה, טמעה היא לבעלה מספק. מכאן אתה דן לשרץ ולעוד דברים. אז מה הוא אומר בעצם? יש פה הרי בקעה עם מחיצות, נכון? בקעה עם מחיצות זה רשות היחיד לשבת, כי זה לא הילוך לרבים. למה? כי זה מחיצות שסגרות את זה. אבל זה לא אומר שאתה לא יכול להיכנס לשם. יש אנשים שנכנסים לשם. לגבי שבת זה לא משנה. כל עוד יש ארבע מחיצות זה רשות היחיד. לגבי טומאה מה שחשוב, זה האם באמת זה נגיש לרבים או לא, האם רבים עוברים שם או לא עוברים שם, והם עוברים שם. אז לא אכפת לי האופי הפיזי של המקום, זה שיש סביבו מחיצות זה לא מעניין להלכות תומה. בהלכות תומה מה שחשוב זה האופי המהותי של המקום, לא האופי הפיזי. למה הוא משמש, למי הוא נגיש. בשבת, מה שקובע אם אתה רשות היחיד או רשות הרבים, אלה הגדרות פיזיות. יש פה ארבע מחיצות, זה רשות היחיד. יש פה רוחב כזין אמה, רבים בוקים וכו', זה רשות הרבים. אין מחיצות, זה רשות הרבים, מקום פטור. זה הכל הגדרות פיזיות. בספק תומעה, ההגדרה היא ההגדרה לפי שימושם של האנשים בפועל, לא לפי ההגדרות הפיזיות. אז אם מבחינה פיזית זה גדור, אבל עדיין אנשים נכנסים, אז לגבי שבת זה יהיה רשות היחיד, לגבי תומעה זה יהיה רשות הרבים. למה באמת זה כך? לאור מה שראינו קודם, אנחנו באמת יכולים להבין את זה, שספק תומעה ברשות הרבים, היה מקום להגיד שזה הגדרה של רשויות. ברשות הרבים יש חידוש של התורה, שספק הולך לכולה. ברשות היחיד ספק הולך לחומה, זה הולך לפי הרשויות. אם זה היה הולך כך, אז הייתי מדמה את זה לשבת. לראות מה האופייה של הרשות. אבל, למה, אבל כמו קודם ראינו, זה לא ככה. הבעיה היא לא רשות הרבים. הבעיה היא על מי הדיון. האם הדיון הוא על הציבור, או הדיון הוא על אדם יחיד. נכון? זה השאלה של ספק תומה. אם זה כך, אז מה שחשוב זה לא האופי הפיזי של המקום, אלא מי מסתובב שם. ולכן, לגבי ספק תומה, אם הרבים מסתובבים שם, אז זה רשות הרבים. לא אכפת לי שיש ארבע מחיצות, כי מה שמעניין אותי זה לא אופיו של המקום. מה שמעניין אותי זה על מי נשאלת השאלה. האם השאלה נשאלת על אדם מסוים או על ציבור. ולכן, האופי של המקום הוא לא חשוב. הוא לא נקבע לפי האופי הפיזי של המקום, אין הגדרה לדיני רשויות בתומעה, ההגדרה לא אמורה להיות לפי האופי הפיזי, אלא לפי הנגישות. אם אתם זוכרות, בשיעור שלפני הקודם, דיברתי על המדבר של הרמב״ם, ועל הריאה שהביא שם הרן, ודיברנו על העניין, האם משהו שנגיש לרבים, מספיק כדי להגדיר אותו רשות הרבים, או צריך שהם יעברו בו בפועל. וכדי החילוק הזה, אני אומר גם כאן. רק אני טוען שלגבי תומעה, אין מקום לוויכוח. בתומעה ברור שצריך נגישות בפועל של רבים. כי השאלה היא מה, על מי השאלה? זה לא המבנה של המקום, לא חשוב המבנה של המקום. אוקיי? תראו ביטוי אחד לדבר הזה, אפשר לראות בקריית ספר. נתתי לכם אותו נדמה לי, נכון? מה הוא כותב? הקריית ספר זה המבית, חכמי צפת של המאה ה-16, והקריית ספר זה החיבור שלו על הרמב״ם. ספק תומעה ברשות היחיד, ברשות היחיד דתמה, מסותה ילפינן לה. למדנו זה מסותה. כדאמר ריש פרק בית נזירים, דמה סותה בועלת ונבעלת, אף כל ספק תומעה ברשות היחיד, כגון דאיקה בית רי. אבל אי אי קטלטה, הווה יספק תומעה ברשות הרבים וטהור. השלושה זה טהור. אינמי וקמינן לה חזקת טהור ברשות הרבים, זה חזקת דאורייתא, יש דעות שאומרות שספק תומעה ברשות הרבים, זה רק שיש חזקת טהרה, אבל אני אכנס לזה כאן. וכדאמרין הלב, וכל, עכשיו זו הנקודה החשובה, וכל שרבים מצויים בו לעניין תומעה, אף על גב דאינו רשות הרבים לעניין שבת, דאי מאי קטלטה, אפילו בחדרי חדרים טהור. כדי משמע בנזיר, כמו שכתב הרש, זה על פרק עשירי דתארות. מה הוא בעצם אומר? שימו לב מי כתב את זה גם. הרש. זה אותו רש שהבאתי, לא אותו אדם, לא באותו מקום, שהבאתי קודם, שהוא המקור למה שאני אומר כאן. מה הרעיון? הוא אומר, תראה, יש לך חדר סגור, חדרי חדרים, חדר בתוך חדר בתוך חדר, עם 800 אלף קירות מסביבו, לא ארבע. אוקיי? הכי סגור שיש, הכי רשות היחיד שיש. לגבי שבת, אין ספק שזה רשות היחיד. אבל אם יש שם רבים שמסתובבים, רבים מבחינתו זה שלושה ומעלה, זימון, כן, זימון זה ציבור כבר, שלושה ומעלה זה רבים, אז זה ספק תומעה ברשות הרבים. אני חושב שזה הביטוי הכי מזוקק להבדל הזה שראינו קודם ברש"י, בין ההגדרה לעניין שבת לבין ההגדרה לעניין תומעה. הגדרה לעניין שבת נקבעת לפי הגדרה פיזית, משהו בחדרי חדרים זה רשות היחיד למהדרין. לא אכפת לי כמה אנשים מסתובבים שם, זה לא מעניין. ברשות, אבל אם מסתובבים שם רבים לעניין תומעה, זה יהיה רשות הרבים ולא אכפת לי כמה מחיצות יש מסביב. אז פה זה הביטוי הכי חזק לזה שהגדרת הרשויות היא בכלל שונה לחלוטין בשני ההקשרים. פתחתי בשאלת אמיגו, כן, איך משתמשים באותו מונח בשני הקשרים שונים. זה, פה זה ממש לא אותו מונח, זה משהו אחר לגמרי. זה רשות שרבים מסתובבים, וזה הגדרה, אופי של רשות שהיא רשות הרבים. זה משהו אחר לגמרי. לא קריטריונים שונים לאותו דבר. זה שני דברים שונים. לכן פה לא יהיה מיגו. גם בשבת זה לא יחשב רשות, אם זה רשות הרבים לשבת, זה לא יחשב רשות הרבים לתומה במיגו. כי זה, פה זה באמת לא אותו מושג. לא כמו דופן ומחיצה בסוכה ובשבת. אגב, אני חושב שבהקשר הזה, אנחנו ראינו הרי סברות כאלה במשור דרבנני. למשל במבוי. מבוי לרוב שיטות הראשונים הוא רשות היחיד מדאורייתא. אבל יש לו שלוש דפנות, פתוח לרשות הרבים, אז למעט הטז והרמב״ם, אבל שיטת הראשונים המקובלת, שזה רשות היחיד מדאורייתא. למה בכל זאת חכמים אסרו לטלטל בו?
אז
אני אומר, זה הטז, אבל נעזוב כרגע, לולא הטז. התפיסה המקובלת בראשונים, זה שמבוי הוא רשות היחיד, למרות שהוא פתוח לרשות הרבים. אוקיי? נכון, חכמים אסרו להעביר בו ד' אמות. למה? עכשיו, לאור מה שאני אומר כאן, אני אנסח את מה שהבנו גם אז, אבל בצורה יותר חדה. לעניין תומעה, אני אשאל אתכם, מה דינו של מבוי?
רשות הרבים.
רשות הרבים, נכון? מסתובבים שם הרבה אנשים. נכון שיש לו שלוש מחיצות, מה אכפת לי? אפילו בחדרי חדרים, אם יש לו שלושה אנשים ומעלה, ציבור מינימלי, זה רשות הרבים לתומה. ולכן, בעצם אומרים חכמים, כיוון שלעניין תומעה זה רשות הרבים, אז אני מפחד שיתבלבלו בין תומעה לשבת, אז אני קובע שמדי רבנן, גם בשבת נתייחס לזה כמו רשות הרבים, ועשו את זה כמו כרמלית. בדיוק זה דין הקרמלית באופן כללי. דין הקרמלית הוא כולו כזה. זה בעצם כמו מיגו מתומעה לשבת, אבל מדרבנן. למה פה מיגו מדרבנן ולא מדאורייתא? כי מדאורייתא זה באמת שני מושגים שונים, אין שום קשר ביניהם. לא כמו דופן ומחיצה. כי פה זה רשות שרבים מסתובבים, ופה זה רק מאפיין את האופי הפיזי של הרשות. זה גם שני דברים שונים, אין קשר ביניהם. אלא מה? אנשים יכולים להרבב. אז במישור הדרבנן אנחנו עושים מיגו. במשור הדרבנן אנחנו אומרים, אם יש משהו שהוא רשות היחיד לשבת, אבל מבחינת תומעה הוא יהיה רשות הרבים, אז מדרבנן אנחנו נתייחס אליו כרשות הרבים גם לעניין שבת. וכך מוגדרת קרמלית. וזה, בין אם הדבר הזה במקורו הוא מקום פטור, שזה המקרה הרגיל, ובין אם הדבר הזה במקורו הוא רשות היחיד בשבת. לא משנה, כל עוד זה פתוח לרבים, ומבחינת דיני תומעה זה נחשב רשות הרבים, אז מדרבנן, גם לעניין שבת, נראה את זה כרשות הרבים. וזה מאיר באור יותר חד, יותר מדויק, את המושג קרמלית. המושג קרמלית הוא אינו אלא מיגו מדרבנן. מיגו מתומעה לשבת מדרבנן. ולכן יש את המושג קרמלית גם ברשויות שבמקורן הם היו מקום פטור מדאורייתא, וגם ברשויות שבמקורן הם היו רשות היחיד מדאורייתא. למה? כי מה שחשוב זה השאלה היא מה הם לגבי טומאה. ולגבי טומאה אין הבדל בין רשות היחיד ומקום פטור ולא כלום. אם רבים בוקעים, זה רשות הרבים לטומאה. כמה שיש חשש שהתבלבלו בין טומאה לשבת, אז מדרבנן קבעו שגם בשבת אנחנו נראה את זה ככרמלי.
יכול להיות שכל החידוש הזה של רשות היחיד, רשות הרבים, היא לאו דווקא מחיצות או לא מחיצות, אלא גם בקיעת רבים מושפע מהלכות טהרות.
בדיוק, זה מה שאני רוצה לטעון. יש מהראשונים שרוצים להגיד את זה אפילו בדאורייתא, כמו התז. התז הוא לא ראשון, אבל הוא אומר את זה בדעת הטור. כן? שאפילו מדאורייתא זה ככה, מגיד משנה הוא ראשון. שזה השיטה שלהם. כי משהו פתוח לרבים, אז הוא נחשב רשות הרבים אפילו בדיני שבת. הם בעצם מתחילים לחבר את המושגים של רשות הרבים בשבת ובתומעה, אפילו במישור דאורייתא. אבל בתפיסה המקובלת זה לא ככה. בתפיסה המקובלת, הלכות שבת נקבע לפי האופי הפיזי של המקום, ובקיעת רבים לא אמורה לשנות את זה, אלא רק מדרבנן, אבל לא מדאורייתא, ובתומעה בקיעת הרבים היא הקובעת. אוקיי? אז פה אנחנו מתחילים לראות, ואני רואה שאני כבר לא מספיק, הלאה, יש לי עוד להמשיך קצת, אנחנו מתחילים לראות שמצד אחד יש תיחום חד בין שבת לבין טומאה, מצד שני, לפחות במישור דרבנן כן מחברים אותם, ויש שיטות מסוימות שגם במישור דאורייתא מחוברות, ובזה אני רוצה להמשיך בפעם הבאה, אני רוצה לראות שבעצם לא כולם מקבלים את ההבחנה החדה הזאת. יש כאלה שיראו במבנה הפיזי, פרמטר רלוונטי גם לטומאה, ויש כאלה שיראו בבקיעת רבים פרמטר רלוונטי גם לשבת. שלא כמו ההבחנה החדה שעשיתי פה לפי רש"י. הרמז ראשוני נתתי לדבר הזה קודם, שאמרתי שיש מקומות שבהם הגידור במשנת טהרות, הגידור משחק תפקיד גם לגבי טומאה ולא רק לגבי שבת. אתם מבינים שהגידור זה האופי הפיזי של המקום. אם אני אגיע לזה שהגידור משחק גם על המגרש של הטומאה ולא רק על המגרש של השבת, זה בעצם אומר שהאופי הפיזי של המקום קובע משהו גם לגבי הטומאה, לא רק לגבי שבת. אז ההבחנה החדה שעשיתי כאן לא תהיה מוסכמת על כולם, ואת זה אנחנו נראה עוד בפעם הבאה. איפה הגעתם מבחינת הדף?
אנחנו בשמונה, נכון?
רגע, אני מסתכלת.
מה בברבטה, ראיתם קופנון ג'?
כן.
אוקיי. אז אני בפעם הבאה, אני אקדיש חלק מהשיעור להשלמת מה שלא הספקתי כאן, ואז אני אעבור לקרפף, אז לכם אני עוד אשלח לכם מקורות לגבי קרפף, כדי שתשלימו את זה בפעם הבאה. אוקיי.
תודה רבה, שבת שלום.
שבת שלום.